אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, בקרוב נוכל לשנות את הגיל הביולוגי שלנו ולהפוך לצעירים יותר. כן, כן. כך לפי מחקר חדש, חוקרים מקליפורניה טוענים שהם הצליחו להוכיח שאפשר להזיז לאחור את מחוגי השעון האפיגנטי שלנו ולהפוך את תהליך ההזדקנות, הכוונה היא ממש להפוך את המגמה שלו, וכך נהפוך להיות יותר ויותר צעירים מיד על הבשורות הטובות שנשמעות מאזור המדע הבדיוני. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום 11 בספטמבר מציינים ברחבי העולם 18 שנה למתקפת הטרור הגדולה והקטלנית ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, פיגועי 11 בספטמבר, זה קרה ב-2001, סדרה של פיגועים שגרמו בין היתר לקריסת מגדלי התאומים ששכנו במרכז הסחר העולמי בניו יורק. המתקפה נעשתה באמצעות חטיפה של 4 מטוסי נוסעים, ריסוק 2 מטוסים לתוך מגדלי התאומים שבסופו של דבר קרסו, ריסוק מטוס לתוך בניין הפנטגון שבווירג'יניה, המטוס הרביעי התרסק בשדה פתוח בפנסילבניה, 2,977 בני אדם נספו בהתקפות האלה של ארגון הטרור אל-קאידה, ונמצא איתי כאן באולפן פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע, מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ואיתו נעסוק בשאלה איך הפיגוע הזה, המגה פיגוע, שינה את אמריקה. ונעסוק בעוד עניינים. חוקרים ישראלים הניחו את האצבע על השלב שבו מערכת החיסון שלנו מתקלקלת, ולמעשה שותפה להאצת תהליך ההזדקנות. זאת אומרת שמערכת החיסון שלנו בשלב כלשהו משתבשת, והתוצאה של השיבוש הזה הזדקנות. הדבר הזה יאפשר פיתוח של סימנים, איתור של סימנים מוקדמים שקשורים להזדקנות, ומציאת דרכים טיפוליות חדשות למחלות כמו למשל אלצהיימר. ועוד, שיטה חדשה שמאפשרת אחסון מידע דיגיטלי על גבי מולקולת DNA, פותחה על ידי חוקרים מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי הרצליה, מה שיאפשר כמובן שמירת מידע דיגיטלי הרבה יותר גדול או בכמות גדולה בנפח קטן יותר. על פי לפחות מה שמוצג בפרסומים, אולי בקרוב נוכל לאחסן את כל המידע ששמור באתר, למשל יוטיוב, בנפח פיזי של כפית. וגם, מדוע אנחנו חשים צורך לגרד את עצמנו? מחקר חדש שפורסם בכתב האצל ריפורט מנסה להשיב על השאלה הזו, וגם בולה בת 2,600 שנה נחשפה ביסודות הכותל המערבי מצפון לעיר דוד. מה שכתוב על הבולה הזו, זו מעין חותמת עתיקה, מה שכתוב על החותמת הזו לאדוניהו אשר על הבית. מה זה אומר? אנחנו מיד נגלה, וגם לאן נעלמות הציפורים בגרמניה, את התעלומה הזו ננסה לפתור כאן בתוכנית שלנו. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה היא אלכסנדרה לויקר, המפיקו אבי שמאי, על הביצוע הטכני חן עוז, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן, וגם בספוטיפיי. אז אנחנו שוב נאמר שלום למי שמצטרף אלינו ברגעים אלה. נמצא איתנו כאן פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. ואיתך אנחנו מדברים על השאלה איך המגה פיגוע, פיגוע או אסון התאומים, שינה את אמריקה. שוב נספר, שימו לב, התאריך היום הוא 11 בספטמבר, אני חושב שגם כל מי שטס ביום הזה נעצר לרגע. אנחנו זוכרים, רובנו לפחות, מה שקרה לפני 18 שנה, מתקפת טרור משולבת, גדולה והקטלנית ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, פיגועי 11 בספטמבר, זה קרה ב-2001, קריסת מגדלי התאומים אל עיני מיליוני אנשים שבוהים בשידורי הערוצים ולא מאמינים שמשהו בקנה מידה כזה, אפילו גם ברמה הוויזואלית, כמובן גם ברמה האנושית, קורה ממש אל מול עינינו. 4 מטוסי נוסעים שנחטפו, ריסוק שני מטוסים לתוך המגדלים הללו שקרסו, ריסוק מטוס לתוך בניין הפנטגון שבווירג'יניה, המטוס הרביעי התרסק בשדה פתוח בפנסילבניה, 2,977 בני אדם נספו בהתקפות האלה. שלום לך פרופסור יוסי שיין, שלום.
פרופסור יוסי שיין.
שיין, אז אנחנו ננסה ללמוד באמצעותך איך הפיגוע הזה שינה את אמריקה. קודם כל בוא, אם תוכל לענות על השאלה המאוד גדולה הזו, ואז ניכנס לפרטים, או נדבר על תהליכים נוספים שהפיגועים האלה השפיעו עליהם.
טוב, קודם כל זה, כמו שאתה אמרת, זה הפיגוע הזה, הוא זעזע את אמות הסיפים של ארצות הברית בכלל, הוא נתפס בזמנו, וצריך לראות את זה בפרספקטיבה היסטורית, כפיגוע הגדול ביותר אולי מאז פרל הרבור, שהביא לפריצת מלחמת העולם השנייה, או לכניסתה של ארצות הברית למלחמת העולם השנייה יותר נכון. הדבר הזה שינה את כל, הייתי אומר, ההתבוננות האמריקאית, בעצמה או ביחסים הבינלאומיים, הביא לזעזועים פנימיים גדולים, הביא להפניית משאבים למלחמה בטרור, הביא לשינוי הגישה לגבי כל הנושאים של הבינלאומיות והגלובליות באותה תקופה שהיו, ששלטו בחיפה בתקופתו של קלינטון, עיצב בצורה מאוד מאוד, הייתי אומר, מוחלטת את כהונתו של ג'ורג' בוש הבן, וכמובן עם שאריות או עם, הייתי אומר, השפעות מרחיקות לכת עד היום לגבי מדיניות החוץ, לגבי מקומה של אמריקה בעולם, לגבי המאבק הציביליזציוני, כל אותם דברים שאנחנו יודעים בעקבות אותו פיגוע, לגבי ביטחון אמריקאים, לגבי הנסיעות של האמריקאים. תחשוב איך האמריקאים טסים, אתה דיברת מכל מיני הטיסות, איך כולם נבדקים בשדות תעופה, עד אז אף אחד לא נבדק בכלל. אז הדברים האלה שינו באמת את כל ההתנהלות האמריקאית.
שזה מדהים אותנו הישראלים, כי אנחנו היינו רגילים לבידוק ולהרמת גבות של כל מיני אנשי ביטחון בנמל תעופה כאן בישראל, בדיקות, חשד.
הטרור לא היה חלק אינטגרלי מהחיים במערב עד הפיגוע הזה. בעקבותיו כמובן היו פיגועים גדולים נוספים, לא באותו סדר גודל באירופה, כמעט בכל בירות אירופה. הטרור הזה כמובן שינה את סדר היום הציבורי, שינה את ההתנהלות, שינה את הפרספקטיבה לגבי הגירה, לגבי כל מיני דברים, לגבי העולם המזרח תיכוני. ארצות הברית בעתיו הלכה למלחמה קשה של שנים, גם בעיראק וגם באפגניסטן, היא עדיין מלקקת את הפצעים מאותן מלחמות, או צריכה לעצב את מדיניות החוץ שלה בעקבות אותה מלחמה. זאת אומרת, כל מה שקרה במתווה הזה של החשיבה על מקומה של ארצות הברית בעולם הגלובלי, השתנה מאז ה-11 בספטמבר.
אז בואו נתחיל דבר דבר. קודם כל, איך המגה פיגוע הזה השפיע על תהליך הגלובליזציה שכבר היה באיבו?
אתה צריך לזכור שהפיגוע הזה הגיע אחרי כמה שנים, או בוא נאמר כמספר, כ-12 שנה, של התפתחויות מאוד דרמטיות בעולם בכלל. ראשית, שנות ה-80, שהביאו לקריסתה של ברית המועצות, בסיכומו של דבר, לקריסת המשטרים הקומוניסטיים במזרח אירופה, עד נפילת ברית המועצות עצמה, מתוך מחשבה שהנה התפיסה הדמוקרטית, הליברלית האמריקאית, היא זו ששולטת בחיפה, ואין בלתה. אמריקה הופכת למעצמה הגדולה היחידה. הדבר הזה הוביל כמובן לחשיבה חדשה לגבי העולם, פתח אחרי מלחמת המפרץ הראשונה, כשאתה זוכר, אותם טילי טומהוק שאמריקאים שולחים בסדאם חוסיין, פתח איזו חשיבה שאנחנו נמצאים באמת בעידן גלובלי אחר, שאמריקה היא זו ששולט בחיפה, והכלכלה היא זו שתניע את העולם, גבולות הם אינם עוד חשובים. זכור לך ב-92, עוד בקמפיין של ביל קלינטון, שאמרו, it's the economy stupid, זו הכלכלה, זה לא שום דבר אחר. וככה הלכה והתפתחה ארצות הברית, בין החשיבה הזאת של הכלכלה, של העולם הגלובלי, שאז גם התחיל כל החשיבה על האינטרנט לזוז, לאט לאט זה קרה כמובן.
אני מנסה להבין, אולי מה שנמצא מתחת לפני השטח בדברים שאתה אומר, שהפיגוע עצמו הוא לא רק כי נהרגו שם כמעט 3,000 אנשים, אלא דווקא המקום הספציפי, מרכז הסחר העולמי, זאת אומרת, יש משהו...
רק מרכז הסחר העולמי, מרכז העוצמה והסחר, כמו שציינת גם כאן בפנטגון, אבל אני אומר, אבל כל הרעיון...
יש משהו ברעיון הכלכלי, אתה אומר, שגם טולטל.
הייתה תפיסה שאנחנו נמצאים בעולם של גבולות פתוחים, אנחנו נמצאים בעולם שהכלכלה היא זו שתיתן את אותותיה, כולנו מחוברים, הגבולות הן לא הדבר החשוב, הריבונות של המדינה היא לא הדבר החשוב, השליטה, האלמנט הזה של הכוח הולך ופוחת למול ההזדמנויות הייתי אומר, ההתפתחויות הטכנולוגיות ששולטות בחיפה בעולם, ולכן אנחנו נמצאים באמת בעולם אחר. זה לא אומר שזה היה ליניארי, שזה התקדם בצורה ליניארית, אבל זה מה שהיה. בארצות הברית כמובן, כל נושא הביטחון הלאומי השתנה מבחינת החשיבה. מי הם האויבים הגדולים? סין אמנם הייתה בעלייה, אבל ברית המועצות עצמה הייתה בקריסה. ולכן המלחמה הקרה הגיעה לסיומה באותה תקופה. כן. סוף המלחמה הקרה נתנה גם חשיבה חדשה לגבי ההשקעה בביטחון לאומי, לגבי תפקידה של אמריקה בעולם. כולם גם חשבו באותה תקופה שאנחנו נמצאים בתהליך שמה שנקרא דמוקרטיזציה, שהאופציה היחידה מבחינת החשיבה האנושית ומבחינת החשיבה המשטרית, היא אופציה של משטרים דמוקרטיים וליברליזציה. ליברליזציה במטבע, ליברליזציה בחשיבה, ליברליזציה בידע. כל אותם דברים שמביאים אותנו למין חשיבה על עולם פתוח, עולם פתוח שאולי אפילו חסר אזרחויות. אותם דברים שדיברו על אזרחות גלובלית של נשים.
שמין תהיה אזרחות אמריקאית כללית. ניכר שהערכים האמריקאים השתלטו על העולם.
הערכים האמריקאים השתלטו על העולם. אני באותה תקופה, אני זוכר, גם כתבתי אחד מספרי, עסק במה שקורה בהתפתחויות אז לגבי אמריקאים שקשורים למדינות הלאום שלהם, למשל, שייצאו את האתוס האמריקאי בחוץ. ובו בזמן, השאלה התרבותית נראתה שולית. למה היא נראתה שולית? כי כולנו נמצאים באותה סירה, הסירה של הכלכלה החופשית, שתחייב את כולם לאמץ את אותם ערכים, ולכן הערכים האלה הפכו לערכים גלובליים. זה קרה באום, עם בוטרוס ראלי, זה קרה בכל מיני מקומות שחמרו. אין לנו אלא, בגלל גם הדומיננטיות האמריקאית, עברנו מעולם דו-כותבי, הברית המועצות וארצות הברית, לעולם חד-כותבי. אמריקה היא נותנת את הטון. ולכן, כאשר אנחנו נמצאים, זה לא אומר שכל הבעיות, כפי שאמרתי, הסתיימו. אנחנו יודעים שפה, אצלנו, חשבו גם על אותו עולם, ביתו של הסכמי אוסלו, גבולות פתוחים וכן הלאה, מה שיקרה, ואחר כך פה התחיל הטרור, כמובן, היכה בנו במחוזותוני קודם לכן. אבל הוא נראה אז כטרור לוקלי, הוא לא נראה כטרור גלובלי. למרות שהיו לפעמים סימנים. אתה זוכר, בקוברט הייתה התקפה על איזה נושאת מטוסים אמריקאית, אבל זה לא היה, זה לא נתפס כ... זה נתפס כ... הייתי אומר, כאירועים מבודדים, לא כאיזה אתוס רחב יותר של הקהילה הבינלאומית. 11 בספטמבר משנה את כל החשיבה הבינלאומית, הופך את הנושא של המלחמה בטרור, מה שקראו, לדבר המרכזי, מעלה את החשיבה של המלחמת הציביליזציות, שאומנם הנטינגטון, שטבע את המושג הזה, כתב עליה כבר שנים קודם לכן והזהיר מפניה, או אמר שזה, לשם זה הולך, אבל הפאזה הזאת, האתוס הזה מקבל ביטוי יותר גדול, וזה משנה את כל החשיבה של הקצאת המשאבים הסמכותית, וכמובן, מוביל את אמריקה לאותן מלחמות שהזכרתי כבר באפגניסטן ובעיראק.
הזכרת את המושג מאבק הציביליזציות, ששוב, כפי שאמרת, המושג עצמו הוטבע לפני מה שקרה ב-2001 באסון התאומים. למה הייתה הכוונה במקור?
הכוונה במקור, אנחנו מדברים כרגע על התבטאויות או על ביטויים ועל תיאוריות שהיו בנחלתם של מלומדים. באותה תקופה היה ויכוח גדול לגבי לאן אנחנו הולכים. למשל, באותה תקופה מציינים, אתה הולך לכל אוניברסיטה, ילמדו אותך שבאותה תקופה דיברו על מאמר ידוע שאחר כך הפך לפי ספר של פרנסיס פוקיימה, שכתב The End of History, קץ ההיסטוריה. למה קץ ההיסטוריה? כי כרגע אין עוד אידיאולוגיות אלטרנטיביות לליברליזם, והליברליזם הוא ששולט בחיפה, ולכן אנחנו נמצאים בקץ ההיסטוריה האידיאולוגית. מכאן והלאה, זאת תהיה האידיאולוגיה היחידה, אין בלתה, הפשיזם קרס, הקומוניזם קרס, אין איזה משהו אלטרנטיבי לשליטה האידיאולוגית הליברלית. אחר כך הייתה כמובן אותה תפיסה של חיים שציינו אותם גלובליים. היה באותה תקופה, אם אתה זוכר, היה ספר של תומאס פרידמן, The Lexus and the Olive Tree. הלקסוס ועץ הזית, מכונית הלקסוס, שזה כאילו כולנו באותה סירה, אנחנו חייבים ללבוש, כמו שהוא כתב, אז את קטונת הפסים של הגלובליזציה. אנחנו רוכבים על הגלובליזציה, והיא זו שתניע את האנושות. זה דורש מכל האנשים להיות לגמרי בפקס אמריקנה, בשלום אמריקאי, עם השפה האנגלית, כולם מחוברים, נושא הגבולות יהיה שונה, גבולות יותר פתוחים, התעסוקה תהיה תעסוקה יותר, נעבור לעולם יותר דיגיטלי, הכלכלה העולמית הברית משפיעה, כי יש השפעות הדדיות של השווקים בעולם.
זה נשמע שאם כך, זו מגמה כל כך פתולוגית וחזקה, שהאם אסון כזה או פיגועי טרור כאלה מסוגלים לשנות את ה...
א', כפי שאתה אומר...
זה משהו שטלטל ממש...
מה שטלטל את כל התפיסות. זה מה שמעניין הרי, שבסך הכל מדובר, בסך הכל במרכאות, ב-19 בני בליעל, שעם סכיני חיתוך של טפטים, השתלטו על מטוסים, חטפו אותם, וריסקו אותם בצורה פרימיטיבית שכזו, ברמה פרימיטיבית, הרי זה לא פיגועים עם טילים מונחים, זה לא טילים עם טילים מדויקים שאנחנו מדברים על החיזבאללה, זה לא עם אלא לוקחים אנשים ומפוצצים אותם לתוך מגדלים, שהמגדלים נמסים לעיני כולם.
עד שדווקא העובדה שהפיגועים האלה נעשו בצורה לואו-טקית, כמעט בגבול העלובה.
לגמרי,
ברמה הטכנולוגית.
מה שפתאום ראית את הפירות הבאושים של הגלובליזציה, הפירות הבאושים האלה, שמצליחים מספר אנשים לעלות בשדה אחד, להגיע ללוגן בבוסטון וכן הלאה, ולעלות על המטוסים, ולהביא לנזק כל כך עצום, לשתק את כל המערכת האמריקאית, כמעט. אני אישית הייתי אז בוושינגטון, אני זוכר, אם זה סיפור אישי מותר,
ודאי, התוכנית שלנו היא בעיקר סיפורים.
לא, אני לא, אבל אני אומר, אני זוכר שישבתי אז...
זה באמת מעניין לשמוע מי...
אני אומר, ישבתי אז, אני לימדתי באוניברסיטת ג'ורג'טאון שבוושינגטון, אני זוכר שישבתי במשרדים מוקדם בבוקר בעבודה, ואביו עליו השלום מצלצל, אומר לי, מה קורה אצלכם? אמרתי, מה קורה? לא ראיתי, ראה טלוויזיה פה בישראל. ורצתי למעלה שם קומת שבע, עוד היה איתי מי שהיה יועץ לביטחון לאומי, טוני לייק, והסתכלנו בהשתאות מוחלטת, עד שאנחנו רואים, אנחנו עומדים בקומה השביעית, אנחנו ממש קרובים לפנטגון, ופתאום רואים שהמטוסים נכנסים לפנטגון. זה הרי דבר מטורף לחלוטין, ורצתי מיד לקחת את ילדיי מבית ספר. זאת אומרת, השוק העולמי הזה, הקריסה המטורפת הזאת, חוסר העונים המדהים, שאמריקה עצמה לא ידעו מה לעשות, מאיפה מתחילים, כי האויב הזה נראה כל כך בלתי ידוע, מה שאמריקאים יש להם מילה באנגלית, elusive, כזה אחד, אתה לא יודע איפה לתפוס אותו, מי זה האויב הזה? איפה אתה הולך לחפש אותו? בתור הבורה, שם במערות עם בן לדן, מי זה האנשים האלה שפתאום השתלטו על העולם? זה הרי קבוצה שנראתה לך אז כמעט, אתה יודע, שולית, תשפיע פה ושם, תעשה פיגוע כזה, אבל פתאום נוצר לקוח אדיר, בעתיו של הכוח הזה השתנה המזרח התיכון לגמרי, המדינה האסלאמית עלתה, אל תשכח, אנחנו הגענו לשינויים טקטונים בתוך החשיבה הבינלאומית, בחשיבה על איזה פאזה אנחנו ביחסים הבינלאומיים, ביחסים בין ארצות הברית לבין העולם עצמו, רוסיה תפסה פאזה שונה, הסינים, כל הדברים האלה התחוללו בעתים של הפיגוע הזה. ובו בזמן, כן. אנחנו רואים שארצות הברית בנתה מהר מאוד, נכנסה לשגרה, ואחת השאלות הגדולות שמעניינת, היא עד כמה הזיכרון הקולקטיבי האמריקאי, מהפיגוע של ה-11 בספטמבר, הוא זיכרון עמוק. עד כמה היום שאתה מציין את ה-11 בספטמבר, 18 שנים, הוא באמת איזה משהו שהוא חדר עמוק לסייקי האמריקאי, לפסיכולוגיה האמריקאית, או חטפו, אבל בעצם לא הפנימו, או לא יודעים מה להפנים, או מי הוא האויב, כי זה גם אלה את כל השאלות של ריבוי התרבויות. למשל, כל שאלת ריבוי התרבויות שהייתה, שריבוי תרבויות זה דבר מצוין, זה חלק מתוך ההיברידיות של החברה המערבית, ואין הבדלים בין אנשים, כי כולם הרי יכולים להתמזג לתוך התפיסה הליברלית, החופשית, לאמץ את הערכים הליברליים, ולא תהיה שום בעיה. פתאום הבינו במובן הזה של מלחמת הציביליזציות, שכפי שכבר אמרנו, שהנטינגטון הזהיר מפניה כבר במאמר ב-93 ב-Foreign Affairs, אחר כך באיזה ספר, ואמרו, תראו, הדבר הזה, המאבק עולם אמנם בבין גושי הסתיים, אבל אנחנו נמצאים פה בעליית מערכת הציביליזציות. והמערכת הזאת היום, אין ספק שיש לה ביטוי מאוד מאוד גדול בעולם, גם בין המערב לבין סין, למרות שכוחות הגלובליים עדיין שולטים בחיפה, הם לא נעלמו, עדיין יש להם נוכחות עצומה, אבל הציביליזציות עיצבו מחדש את כל השאלה הלאומית, חשבו גם שהלאומיות לא תהיה רלוונטית יותר, כי גבולות לא חשובים יותר. והנה, הלאומיות עלתה, היכולת לנבא את המערכת הבינלאומית, היכולת לראות את השינויים האלה, הושפעה עמוקות כתוצאה מהמציאות שנוצרה, כתוצאה מה-11 בספטמבר.
זו הייתה כוונת במרכאות כמובן המשורר, או האם אפשר לומר שהפיגועים האלה הצליחו מבחינת המתכננים והמבצעים, לשם הם חתרו?
תראה, אני לא יכול לחשוב אפילו שבן לדן וחבר מרעיו הבינו את ההשפעה העצומה שתהיה להצלחה כזאת, או האם חשבו שזה דבר כזה יקרה. אני לא יכול לתאר אפילו שהם חשבו שמגדלי אטומים יקרסו. גם קריסתם של מגדלי אטומים, חשבו שיעשו נזק כביר, וכמו שעשו, יכול להיות. אולי תכננו כך, אתה יודע, זה לא איזה ארכיטקטים שאתה יכול לראות עם המשנה הסדורה. הרי הייתה להם משנה הסדורה להביא את דבר האסלאם הקיצוני לעולם, לאיים וכן הלאה וכן הלאה על אותם משטרים, כי הם אויבי ערב הסעודית, הם באו מתוך ערב הסעודית, הם היו חלק מתוך הנושא הזה של הפצת האסלאם, הדעווה, אותה תיאולוגיה של הפצת האסלאם בעולם. היו כוחות אסלאמיסטים רדיקליים, אבל האם הם יכלו להיות פילוסופים במרכאות, אני אומר, לתאר לאיך העולם, איך הם ישפיעו על העולם בעתיה של אותו פיגוע. קשה לי להאמין שמוחמד עטה, אותו קרימינל שניהל את העסק הזה, היה באותה רמת תודעה. זה שאבל שגילינו פתאום במערב, שיש אנשים שמוכנים להתאבד, מה שאנחנו הכרנו פה במזרח התיכון, שאנשים מוכנים לעשות פיגועי התאבדות ולהפוך לשהידים, אותה תיאולוגיה שאנחנו נחשפנו אליה כאן במזרח התיכון עוד קודם, שנים קודם לכן, עם החיזבאללה וכמובן עם האיומים השיעים שאנחנו חווינו וכמובן עם החמאס וכן הלאה, המערב לא הכיר דברים כאלה, שאנשים שפתאום מוכנים להתאבד, ועל מה? על הפיכתו של העולם לעולם תיאולוגי, אסלאמיסטי קיצוני, לא הבינו את המשמעויות האלה. הדברים האלה אחר כך עלו גם בפיגועים שהיו באנגליה, בפיגועים שהיו בספרד, בפיגועים שהגיעו עד לבלי, אם אתה זוכר, לכל המקומות, הגיעו כמובן לרחובות פריז, בכל המקומות בעולם התחילו להכיר את הסכנה שבאסלאם הקיצוני, שלא לדבר על המזרח התיכון, שמאז עבר טלטלות גדולות, חשבו באיזה שלב שהנה זה חוזר לאיזה פאזה אחרת באביב הערבי, שהיה האביב הערבי, אם אתה חושב, אתה זוכר, מ-2011, אז היה צריך להשכיח את פיגועי 11 בספטמבר. כי אחרי היריבויות הגדולות שנוצרו מלחמת הציוויליזציות, הגיע גם נשיאותו של אובמה. שמה, אנחנו לא אויבים שלכם. אין מלחמת ציוויליזציות. אנחנו חיים כן בעולם היברידי. גם אתם יכולים לעשות דמוקרטיזציה, רק היא תראה אחרת. היא תהיה יותר תרבותית אסלאמיסטית. גם אסלאם אפילו יכול להיות דמוקרטיה. ואז גם זה קרס. וזה קרס בכל תרועה רמה, במצרים, עם מורסי והמעבר לסיסי. זה קרס כמובן לאור המלחמה הנוראית וההרס המוחלט והרציחות והשמדת העם, הייתי אומר אפילו בסוריה. זה קרה לאור מה שקרה בעיראק, קריסת העולם הערבי בכלל, עלייתו של דאש, כל הדברים האלה התפתחויות מהירות שאף אחד לא יכל לצפות אותן. זה לא, אין דברים כזה לצפות דברים כאלה, אבל בהחלט האירוע מכונן כזה נותן דינמיקה שונה, נותן טלטלה עצומה שמתחילה להריץ תהליכים שמי ישורון, וגם האמריקאים עצמם, הם הרי לא ידעו ישר, אתה יודע, את התיאוריה הנאו-קונסרבטיבית, אם הם ילכו לעיראק, מה יקרה בעיראק, כמה הם כשלו בעיראק, איזה הישגים הם היו, הם אמרו, אנחנו אחרי זה נעשה דמוקרטיזציה בכל האזור.
גם, אנחנו נדבר גם על הקשר אולי בין הפיגועים עצמם לבין המלחמה הזו, שרבים תהו, האם זה משהו שהוא קשור, הוא תולדה של אינטרסים, ניצול של מצב.
כל הדברים האלה, הרי, והמעברים אחדים, גם תראה, אנחנו הרי, עוד פעם, אי אפשר לתלות באירוע אחד את כל מה שקורה. הדברים הרי הם כבר לא, הרי אין פה איזה קשר ליניאר, אבל יש להם, יש, זה יוצר גם מה שהאמריקאים קוראים מיינדסט, תפיסת עולם מסוימת. אז אם למשל בתקיפתו של אובמה ניסו להתרחק מתפיסת העולם של המאבק הציוויליזציות, חזר טראמפ וניסה להחזיר אותה, או בא ואומר, האויב הזה הוא כזה, המלחמה באיראנים למשל. השינויים שהתחוללו במזרח התיכון, ולא מדברים יותר על דמוקרטיה, אלא על שמירת הריבונות, על המאבק במאגרים. ובו בזמן אנחנו רואים שגם אז, אנחנו באמצע, היום, תחשוב על היום, שבולטון עוזב את הבית הלבן. האם יש איזו חשיבה, אולי כן אפשר לדבר, אם אי אפשר לדבר. אותם דברים שהם התחילו, הרי כל הדברים האלה התחילו שנים קודם לכן. המאבק האסלאמיסטי התחיל הרי ב-79, לפני 40 שנה. אם אתה רוצה לציין תאריכים, אז ב-79, שחומני עולה לשלטון, משתנה המזרח התיכון, משתנה השיחה במזרח התיכון, מלאומיות, ממצבים של דיקטטורות, למצבים של מערכת יותר פתוחה מצד אחד, מצד שני מערכת הרבה יותר פרימיטיבית וסגורה, פרימיטיבית במובן הזאת של חזרה אחורה, כל הרעיון על להחזיר את האתרה ליושנה של האסלאם הקיצוני שהיה. אז ככה שאני לא יכול לבוא למה לך, ידעו, חשבו, דברים נסו, פילוסופיות גדולות, אבל אין ספק שברגע שנזרק היריעה הזאת נורתה, שזה לא הייתה יריעה, הפיגוע העצום הזה התחולל, כל הדברים האחרים תפסו תאוצה ברמות שונות ובכיוונים מנוגדים.
טוב, אז אנחנו באמת נצלול לעומק השינוי הגדול שהיה סדרת הפיגועים הזו הובילה אליה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים. בכאן תרבות, לפי מחקר חדש, בקרוב נוכל לשנות את הגיל הביולוגי שלנו ולהפוך לצעירים יותר. חוקרים מקליפורניה טוענים שהם הצליחו להוכיח שאפשר להזיז לאחור את מחוגי השעון האפיגנטי שלנו, ולהפוך את תהליך ההזדקנות, ממש לשנות את המגמה לכיוון של ההפך. המחקר בוצע בקרב 9 נבדקים בריאים שנטלו במשך שנה קוקטייל המורכב משלושה מרכיבים, הורמון גדילה ושתי תרופות שכיחות לסוכרת. לפי החוקרים, הם ציפו לראות בתום תקופת המחקר האטה של תהליך ההזדקנות. בפועל, נראה שהתהליך עצמו אפילו התהפך. ממצאי המחקר פורסמו השבוע בכתב העת Aging Cell. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור דורון מלמד, מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אני אמרתי את הדברים האלה, אבל בסתר ליבי אני כמעט ולא מאמין שאפשר להפוך להיות יותר ויותר צעירים. אני צודק?
אני די שותף לדעה הזאת. מה שכן אבל... אפשר לשפר תפקוד של מערכות פיזיולוגיות בגוף שלנו.
אז בואו ספר לנו מה קרה שם, מה גילו החוקרים במחקר הזה? מה הייתה תערובת התרופות הזו?
אני, ממה שאני מכיר את המחקר, מדובר על תהליך שבו על ידי איזשהו טיפול תרופתי כלשהו, הרעיון הוא בעצם לסלק איזשהם אוכלוסיות של תאים מסוימות, שאלו הם תאים זקנים שנמצאים ברקמה, והתאים הזקנים האלה, המטרה, מה שהם עושים, הם פשוט מזיקים לתפקוד של רקמה, והם מזרזים תהליך של הזדקנות רקמתית. וזה דבר שמתרחש ברקמות שונות. על הבסיס הזה באו קבוצה של חוקרים וטענו שאם מסלקים את התאים האלה ניתן לשפר את התפקוד של הרקמה גם אצל אוכלוסייה של אנשים מבוגרים. אנחנו את הקונספט הזה אנחנו כבר הראינו לפני כ-10 שנים בהקשר של מערכת החיסון.
מה זה אומר? כן,
כי מערכת החיסון היא אחת המערכות שהנפגעות ביותר כתוצאה מתהליך של הזקנה. יש ירידה פשוט בתפקוד שלה.
ויש, טוב, אנחנו מיד נדבר אגב בנוגע למחקר אחר, שמדבר ממש על זה שמערכת החיסון מתקלקלת כשאנחנו מתבגרים, ואפילו פוגעת בנו, והיא שותפה לתהליך ההזדקנות.
נכון, אני חושב שאתה מדבר איתי על הנושא הזה. כן, יש ירידה מאוד גדולה בתפקוד שלה. ומה שאנחנו הראינו זה שאחד הדברים שמתרחשים זה פשוט איזושהי הצטברות של תאים שהם תאים זקנים. ובעצם על ידי הרחקה שלהם, אתה מייצר מצב שבו המערכת יכולה לתקן את עצמה. זה בעצם הייתה גם הגישה של הקבוצה של החוקרים הזאת עכשיו, אלא שהם במקום לדבר על שיפור של מערכת פיזיולוגית אחת, כמו נגיד שריר או עצב או מערכת חיסון, הם מדברים על הגוף כולו. והרעיון בעצם אומר שבואו ננסה לייצר איזשהו קוקטייל או איזשהו תהליך מסוים, שירחיק ויסלק תאים זקנים מהגוף, ובתמורה לכך נשפר תפקוד של מערכות, ואפשר יהיה אולי להאריך את החיים.
וזה באמת עובד?
אז הפרסומים הראשונים שמתייחסים למערכות מודל של עכברים, הם טוענים שכאשר לקחו שני עכברים, אחד, אחים, כן, מבוגרים, אחד טופל באיזשהו קוקטייל כזה, והשני לא, אז נמצא הבדל ניכר במראה, בתפקוד של האחבר המטופל לעומת זה שאיננו מטופל. ובעצם הרעיון כרגע זה לנסות ולעבור מהמודל של העכבר אל האדם.
עכשיו, כשמדברים על אפיגנטיקה במקרה הזה, למה מתכוונים?
אפיגנטיקה זה שינוי, מדובר בשינויים שהם לא שינויים שנובעים בהרכב ה-DNA, אלא שינויים שנובעים מכך שאזורים ב-DNA יכולים להיות חשופים יותר או חשופים פחות לביטוי, כתוצאה מאיזה שהם אינטראקציות עם חלבונים שונים שיכולים לחסום אזורים מסוימים ב-DNA.
זאת אומרת שלא מדובר במוטציות, אלא יותר במשחק במעין מתגים כאלה שמסוגלים להפעיל כל מיני אזורים או נקודות.
נכון, אנחנו לא מדברים על מוטציות, אנחנו מדברים על שינויים כאלה. ובעצם אלה הדברים שמתרחשים, אבל שינויים כאלה, שינויים אפיגנטיים, אלה שינויים שמתרחשים במשך כל חיינו. כלומר, עובדה שבתא מסוים שנמצא באור, הוא מתפקד כתא אור, ותא שריר מתפקד כתא שריר, זה אומר שיש מערכות אפיגנטיות שמאפשרות לתא האור לתפקד כתא אור, ותא שריר לתפקד כתא שריר, למרות שיש להם בדיוק את אותו DNA.
אוקיי, בסופו של דבר, האם מחקר כזה הוא באמת יוליד, או איכשהו יאפשר לנו באמת לעצור את תהליך ההזדקנות? עלו פה על משהו, או שלא ממש?
תראה, אין ספק שמדובר פה באיזשהו ממצא מאוד משמעותי. כי אם במשך שנים אנחנו התייחסנו לתהליך ההזדקנות כאיזשהו תהליך פרוגרסיבי, תהליך שהוא רק מתקדם, שבמקרה הטוב אפשר על ידי טיפולים כאלה או אחרים לנסות לעצור אותו. כאן אנחנו מדברים על דרך שהיא לא רק עוצרת, אלא היא גם כן יכולה אולי להפוך אותו. כלומר, הקונספט של תהליך הזדקנות כתהליך פרוגרסיבי, הוא תהליך שאפשר לשים עליו איזשהו סימן שאלה מסוים, כן? במידה מסוימת. האם זה יהיה נכון לגבי הגוף השלם? אתה יודע, עוד רבה הדרך. יש עוד זמן עד שאנחנו נעבור, נגיע לשם. בעכברים אפשר לנסות לעשות דברים כאלה, כמו שאמרתי, התוצאות כן מראות שיש איזושהי תגובה. נחכה ונראה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרופסור דורון מלמד מהפקולטה לרפואה על שם רפפורט בטכניון. תודה לך.
תודה לך ובוקר טוב.
ואנחנו עדיין באותו עניין, אנחנו מדברים על שינוי או עצירת ההזדקנות שלנו. חוקרים ישראלים, זה מחקר אחר לגמרי, שתוקף את העניין לא מהכיוון האפיגנטי, אלא דווקא מכיוונה של מערכת החיסון. שימו לב, חוקרים ישראלים הניחו את האצבע על השלב שבו מערכת החיסון שלנו מתקלקלת, זה מתברר מה שקורה לה בגיל מבוגר, ואז היא מייצה את תהליך ההזדקנות, היא שותפה להזדקנות שלנו. מדובר בחוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, והם הצליחו להתחקות לראשונה בעזרת אמצעים טכנולוגיים אחר השינויים המתרחשים במערכת החיסון עם העלייה בגיל. שוב, כל עניין האצת תהליך ההזדקנות והתפתחות של מגוון מחלות שקשורות לגיל המבוגר יותר, וכך אפשר יהיה אולי לאתר את אותן מחלות. הממצאים האלה בסופו של דבר, אנחנו מקווים, יובילו לפיתוח של מה שיאפשר לאתר סימנים מוקדמים של הזדקנות, וגם אולי דרכים טיפוליות חדשות למחלות כמו אלצהיימר. מי שהובילו את המחקר הם פרופסור אלון מונסונגו, שכבר נמצא איתנו על הקו, ופרופסור אסתי יגר לוטם, שדיברנו אותה לפני כמה ימים. שלום לך, פרופסור אלון מונסונגו, מהמחלקה למיקרוביולוגיה, אימונולוגיה וגנטיקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, וחוקר במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך מה מצאתם, מה קורה למערכת החיסון שלנו כשאנחנו מזדקנים.
אוקיי, מערכת החיסון מתחילה לעבור שינויים מאוד מאוד מוקדמים יחסית בחיים, וזה מה שלמעשה הפתיע אותנו לראות, שלמעשה בשלב מאוד מאוד מוקדם מערכת החיסון מתחילה לעבור איזשהו שינוי, שלפי התוצאות שלנו מעיד על האפשרות שזאת בעצם סימון של תחילת תהליך ההזדקנות. אוקיי? ואז למעשה אנחנו עדים לכך רק בשלבים מאוחרים יותר, כאשר מתקרבים טיפה בגיל לאזור גילי 40-50, ואז אנחנו למעשה עדים לסדרה של מחלות שמתחילות לסמן את גיל המעבר ולאחר מכן את גיל ההזדקנות. ואנחנו לא מדברים רק על אלצהיימר, כמובן אלה מחלות של הגיל המאוחר יותר, אבל יש גם סדרה שלמה של מחלות שמופיעה באזור גילי 40-50, והן כמובן מחלות לב, סוכרת ודברים מהסוג הזה שמייצרים קושי גדול ועומס גדול על מערכת הבריאות, וכמובן חוסר נוחות גדול לאנשים עצמם.
עכשיו, אני מנסה להבין, מה קורה למערכת החיסון פיזית כשאנחנו מתבגרים?
אוקיי, אז זה דבר מאוד מאוד מעניין. האמת שמסתבר, התרחש איפשהו, באיזשהו שלב באבולוציה. מה שאנחנו שמים לב זה שהטימוס, טימוס זה איבר שאני, קטן שנמצא באזור בטח הזה, תפקידו לייצר שורה של תאים, שנקראים לימפוציטים, לימפוציטים מסוג T. הלימפוציטים האלה, אפשר להסתכל עליהם כאל קונדקטורים או אורצ'סטרייטרס של מערכת החיסון. הם למעשה מכוונים את התגובות החיסוניות בגוף, הם אחראים על מה שמכונה התגובה האדפטיבית של מערכת החיסון, וזה מה שמאפשר לנו לייצר זיכרון חיסוני, זה מאפשר לנו לייצר תאים שיכולים לפעול כנגד וירוסים, כנגד חיידקים, וגם תאים קריטיים לתיקון הגוף בכל שלב שהוא נזקק לתיקון. כל בעיה כלשהי שתעצה בגוף, ולאו דווקא אם זו בעיה זיהומית, זו בעיה שמצריכה את עבודה מלאה של מערכת החיסון, עבודה מבוקרת מאוד של מערכת החיסון, והתאים האלה שנקראים לימפוציטים, הם למעשה אחראים על התופעה הזו. עכשיו, מה שקורה, ואף אחד לא בעצם יודע את הסיבה לכך, הטימוס מתחיל להתנוון בשלב מאוד מוקדם בחיים, למעשה כבר לאחר הלידה, והוא מגיע לשלב הניוון המשמעותי ביותר בגיל ההתבגרות. ולמעשה, הוא לא מאבד את תפקודו לחלוטין, אבל הוא כבר בשלבי ניוון מאוד מתקדמים, וזה משפיע בצורה מאוד מאוד ישירה על יכולת ייצור הלימפוציטים האלה בגוף. כך שמה שלמעשה קורה מאזור גיל ההתבגרות ואילך, מתחילה להשתנות מפת הלימפוציטים שלנו בגוף, בצורה כזו שיש לנו יותר ויותר תאי זיכרון, ופחות ופחות תאים שיודעים לייצר תגובה חיסונית אפקטיבית. והדבר הזה בעצם הצלחנו לראות אותו יפה מאוד בעבודה שעשינו כרגע, כי למעשה בדקנו את האוכלוסיות הלימפוציטים בגיל מאוד מבוגר, בגיל זקן ובגיל צעיר, וראינו איזשהו שוני שבאמת הימר אותנו. זאת אומרת, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי באוכלוסיות הלימפוציטים בצורה שהם מתארגנים בגוף. ואז הלכנו ובדקנו את זה גם בגילאים שונים. ואז ראינו שהשינוי הזה מתחיל מאוד מוקדם, והוא בצורה הדרגתית מתגבר לאורך השנים. כך שהשינוי הזה שמתרחש באזור גיל ההתבגרות בצורה מובהקת ביותר, גורם לסימון השלב שבו מערכת התיקון שלנו, שנקראת מערכת החיסון, או המערכת שאמורה להילחם בכל המזהמים שיכולים לתקוף אותנו, המערכת הזאת מתחילה לעבור שינוי משמעותי. ואם זה כך, וכאן ההיפותזה שלנו בעצם מביאה למצב שבו בגילאי ה-30-40 אנחנו בעצם כבר נמצאים בסיכון גבוה יותר. אנחנו מתחילים לנמצא בסיכון גבוה יותר שקורה בעקבות השינויים שחלו בייצור הלימפוציטים, וזה כבר מעמיד אותנו בסיכון גבוה יותר. עכשיו, וכאן בא לידי ביטוי הדברים שהזכרת בתחילת הדברים, וזה היכולת שלנו לזהות את השינויים האלה בשלב מוקדם לפני שנתחילה פתולוגיה. כי רוב הפתולוגיות שלנו, אותן מחלות כרוניות שהזכרתי קודם, הן מחלות שמתפתחות בגוף הרבה לפני שאנחנו רואים את הסימנים הקליניים. זאת אומרת, הרבה לפני זה אומר הרבה שנים. זה יכול להיות 5 שנים, 10 שנים, ולפעמים 20.
ויבוא יום ונוכל באמת לגלות את המחלות האלה הרבה לפני?
זאת הציפייה שלנו, אולי אם תרצה זה החלום שלנו עכשיו. ולמה אנחנו קושרים את שני הדברים ביחד? משום שרוב המחלות, או כולן, שמופיעות בגילאים האלה, ואותן מחלות שהזכרתי בגיל המוקדם, והמחלות שמופיעות גם בגיל מאוחר יותר, כמו דימנציה ואלצהיימר וכולי, הן מחלות שקשורות בדלקות כרוניות, אוקיי? או בירידה משמעותית ביכולת החיסונית של הגוף. ולכן, שינוי מהסוג הזה אמור להצביע על בעיה של הגוף להתמודד עם שינויים שבאים בגיל המאוחר יותר. עכשיו, אפשר לשאול למה זה בעצם קורה. שוב, אין לנו ידיעה ברורה למה מתנזן הטימוס בשלב הזה של החיים, אבל זה לזכור שתוחלת החיים האמיתית שלנו היא לא זאת שאנחנו רואים היום. היא כמובן תוחלת חיים הרבה יותר קטנה, עומדת על סביבות הגיל ה-55, אם אנחנו רוצים...
כן, זה הגיל שבו היינו אמורים לפרוש? וואו.
זה הגיל שהיינו אמורים פחות או יותר לפרוש, אבל קח את כל עולם הרפואה שהתקדם בשנים, בכל המאות השנים האחרונות, על החיסונים והאנטיביוטיקות והטיפולים להורדת לחץ דם וקולסטרול. וכל הדברים האלה בעצם מאפשרים לנו לחיות הרבה יותר, אבל צריך לזכור שבשנים האלה לא חלים אותם מנגנוני הסלקציה האבולוציוניים שמגנים עלינו בתקופות מוקדמות יותר בחיים. ולכן אנחנו נמצאים באיזושהי קומבינציה שהיא משלבת גנטיקה וסביבה. סביבה, הכוונה לכל הדברים שאנחנו כן יכולים להשפיע עליהם, קרי תזונה, סטרס, זיהום אוויר, וכל הדברים האלה שיכולים בצורה מאוד משמעותית לקחת את הגנטיקה שלנו, וכן יש בו גם אלמנטים אפיגנטיים, וכמובן ששינויים שמערכת החיסון שלנו עוברים תוך כדי החיים, אלה שינויים אפיגנטיים, ויכולים בעצם להפוך את האורגניזם או את האדם הרבה יותר רגיש למגוון רחב של מחלות, שנעשה כמו שאמרתי, מנגנוני הסלקציה, טבעים לא מגנים אלינו בשלב הזה. אז אנחנו חיים עד גיל מאוחר, וכמו שאני רואה את זה, באמת עם יכולת דיאגנוסטיקה מאוד מאוד טובה, אנחנו נוכל לייצר טיפולים הרבה יותר טובים, הרבה יותר מוקדמים, וגם מניעתיים. לנגד עיניי, אני חייב לציין, אני לא רואה למטרה להמשיך להאריך את החיים יותר מדי, זו כבר פילוסופיה האישית שלי, אבל כן... לשפר את תחות החיים בכל תוכנית שאנחנו
נמצאים בהיום. זה משפט שאנחנו צריכים תוכנית שלמה להתייחס אליו באמת למה שאמרת, לגבי הערכת החיים. אני מודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור אלון מונסונגו. תודה רבה לך.
תודה לכם, יום טוב.
אנחנו נסכם את שתי השיחות האחרונות שניהלנו כאן. אנחנו מדברים על שינוי הגיל הביולוגי שלנו, ולמעשה הפיכתנו לצעירים יותר בהתחלה. בשיחה המוקדמת יותר שוחחנו עם פרופסור דורון מלמד, שעסק במחקר של חוקרים מקליפורניה, שעל פי הטענה שלהם הם הצליחו להוכיח שאפשר ממש להזיז לאחור את מחוגי השעון האפיגנטי ולסובב את תהליך ההזדקנות לכיוון של הצערה. כשמדברים על אפיגנטיקה, הכוונה היא לשינויים גנטיים שהם לא מוטציות. אנחנו מכירים שינויים גנטיים כתולדה, למשל מהשפעה של קרינה רדיואקטיבית מייננת, אבל יש, מתברר, שינויים גנטיים שהם תולדה של מתגים שנמצאים ב-DNA שאפשר להפעיל, לחבות וכולי. זוהי האפיגנטיקה, שם עסקו בקוקטייל של כמה תרופות, והנה שוחרנו עם פרופסור אלון מונסונגו על משהו אחר, אבל לא ממש אחר. אנחנו עדיין מנסים לעצור את הזמן ואת השפעתו על הגוף שלנו. כמובן אנחנו מדברים על תהליך ההזדקנות, ומתברר שהחוקרים הישראלים, בין היתר פרופסור מונסונגו שאיתו דיברנו, עסקו במחקר שקשור למערכת החיסון דווקא, שמתברר שהיא מתקלקלת באיזשהו שלב, והיא שותפה להאצת תהליך ההזדקנות, וגם בזה אפשר לטפל. לפחות בסופו של דבר אפשר יהיה להביא לאיתור מאוד מוקדם של מחלות שקשורות להזדקנות, כמו למשל אלצהיימר. ואנחנו חוזרים לפרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ומחבר רב המחר המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות. רגע לפני שנשוב לדבר על 11 בספטמבר, כותרת מאוד מסקרנת לספר הזה, המאה הישראלית אפילו יותר מסקרן מזה, זה הישראליזציה של היהדות. אתה עושה, אתה רוצה לחסוך לי את קריאת הספר, או שאתה שולח אותי לחנות לרכוש?
א', אני לא חוסך לך את קריאת הספר, אתה חייב.
זה באמת נשמע נושא מרתק.
הנושא הוא בהחלט מרתק. ספר שזכה לשמחתי לתעודה גדולה ציבורית. הספר עוסק מה קורה ליהודים ולנו בכלל, כאשר המדינה הריבונית הישראלית, היהודית הריבונית, הופכת כמעט לחזות הכל ביהדות בעולם. איך הדבר הזה קרה מבית ראשון?
יש פתאום חפיפה, אתה אומר, בין המושג יהודי או בין יהדות לבין ישראליות. מושג שגם אנחנו עוד מנסים לפצח אותו, כל אחד מגדיר את זה אחרת.
בזה עוסק הספר.
וואו.
ואיך זה קרה מאז בית ראשון עם אנלוגיות לכל ההיסטוריה היהודית, בניסיון באמת להבין את האחריות העצומה שיש לנו, לא רק בעיצוב היהדות והיהודים, אלא גם אנחנו הופכים הרי לרוב היהודי בעולם, בקרוב מדינת ישראל יהיה לה לא רק את הרוב היחסי היהודי, אלא רוב היהודים יחיו כאן, ולכן יש לנו אחריות עצומה. הספר עוסק בכל התגלגלות העם היהודי כקבוצה לאומית, כקבוצה לאומית ואחר כך כקבוצה דתית במחורה או בריבונות, ואחר כך בהיעדר הריבונות בתפוצות, וכיום למול מדינת ישראל עם כל הסוגיות שיש לה בעיצוב, כמו שאמרת, המושג הזה של הישראליזציה, וגם למול כמובן התפוצות, ובעיקר אנחנו רואים את זה היום למול מה שקורה עם יהדות אמריקה, שהיא כמובן הקהילה היהודית השנייה בגודלה, ובכלל בכל העולם, איך ישראל היא למעשה ומה שקורה בה, הענן, שלא נגיד העננה, שיושבת על כל העולם היהודי, ובתפיסה העולמית, היהדות היום מזוהה יותר ויותר עם ישראל.
אז זה מאוד מעניין, כי אנחנו גם במערכת הבחירות הזו עדיין מנסים להתמודד עם המושגים האלה.
ברור שאנחנו מנסים.
כן, אבל פחות יהודים, יותר ישראלים.
ובהחלט, כי באמת הספר עוסק מה קרה לדבר הזה, כאשר אנחנו גם מגדירים את מושגי היהדות, את השייכות, את התרבות, איך זה קרה ומה קורה כרגע. אנחנו נמצאים בעיצומו של התהליך. התהליך בראשיתו כמובן הוא תהליך שהיה גם מושפע מכל הסביבה הבינלאומית, מגלות בבל שאני עוסק בה ועד היום. היום הוא יותר ויותר מושפע מהדמוגרפיה הישראלית והתהליכים הפנימיים המתחוללים בישראל. לכן אני, כל הפרק העצום על ישראל עוסק בתהליכים הפנימיים, במוסדות, בדמוגרפיה, בתרבות, אשר משליחה ומאירה ובעצם מחלחלת לכל הדיונים היהודים באשר הם. לא בכדי שאנחנו דנים לגבי אמירת הנאמנות בארצות הברית, אם ישראל זה קורה, לגבי מה שקורה ביהדות אנגליה, לגבי כל המערכות האלה, ישראל היא היום החזון, החזית החזון, והסוגיה היהודית העולמית המרכזית, כמעט, הייתי אומר, באופן הגמוני כמעט.
סלח לי שאני אולי קופץ כן לעומק הבריכה, אבל האם הישראליות זה לא משהו שהוא בבחינת הברזלים שנועדו לשמור על היהדות, או שההפך, הישראליות זה הדבר החדש, והיהדות זה משהו של פעם, כמו שהצעירים אומרים, זה מה זה של פעם. וכשאני אומר צעירים, אני מדבר כמובן על טכנאית השידור.
הרי אני לא אחסוך ממך לקרוא את הספר שהוא ספר רב...
מה, באמת סקרנת?
ספר רחב מידות, ולקח לי 6 שנים ממעלה לכתוב אותו.
יש דיונים משפטיים
בכל הרמות.
בפקולטה למשפטים אתה לומד כל כך הרבה על המושג יהודית דמוקרטית, על יהודית, פותחים פה קורסים, מה זה יהודית?
נתת לי הזדמנות פה לדבר על עבודתי, אז אני לא יכול שלא. אז אני אומר, אבל למשל, אחד הפרקים הגדולים עוסקים איך התפתח כל הנושא של מוסר ומשפט יהודי, מקדמת דנא, מה זה בכלל? כי כל הנושא הזה של משפט ומוסר יהודי התפתח בקונטקסט שבו היהודים חיו. יש להבחין הבחנה גדולה, ולכן מדינת ישראל, כאשר אנחנו רואים את הוויכוחים הפנימיים שלנו בין משפט ובין מדינה, בין אתיקה, בין מוסר וכן הלאה, הם חלק מתוך התגלגלות של אותם מושגים במשך הדורות. והיום אנחנו מנסים לעשות בהם סדר, אם אנחנו מסוגלים לעשות בהם סדר, בגלל שאנחנו ממשיכים להתהוות, ובגלל שהכוחות הפועלים כאן לא בחרו עדיין. יש הבדל בין מוסר יהודי שנקרא לו מוסר האמנסיפציה בתפוצות, אותו מוסר שהיה מוסר הנביאים עד למשל המוסר היהודי-אמריקאי של תיקון עולם, לבין המוסר הריבוני הישראלי שמונה על ידי הצרכים של המדינה הריבונית, שמגדירה מהו צורך, מהו אמת, מהו שקר, מהו סכנה, מהו אויב, מהו עמית, אותם מושגים שבכלל לא היו בקרב היהודים בתפוצות.
אלה מושגים חדשים מן הסתם.
לכן אני אומר, הם לא חדשים לגמרי, אבל הם היו קיימים למשל, כמו שאני מראה אותם למשל בתקופת המכבים למשל, כמו שהיו קיימים בתקופות שונות ברמות אחרות של דיון, ולכן האנלוגיות האלה, הדיון ההיסטורי במושגים האלה מאוד מאוד חשוב להבין איזה מקום באיזה מיצוב אנחנו נמצאים היום, שכל החלטה שלנו, לרבות החלטות על שטחים, לכל הדברים שאנחנו רואים כל יום, הם החלטות שהן החלטות בעלי גוון היסטורי באמת, לטוב, לרע, לא ניכנס כרגע לוויכוחים הפוליטיים בכלל, אבל זה שאלות מאוד מאוד חשובות, שאנחנו היום, ישראל היא הקובעת, כמו שאני אומר, לגבי עתיד היהודים, וגם לגבי קריאת עברם. ולכן גם אני עוסק בקריאת ההיסטוריה, איך אנחנו קוראים את ההיסטוריה. היכולת שלנו לקרוא היסטוריה היום היא יכולת שונה מהותית. לא בכדי, כפי שאני מראה, היהודים לא כתבו היסטוריה מאז חורבן בית שני. הם התחילו לכתוב היסטוריה במודרנה. ואז הכתיבה ההיסטורית הייתה לגבי מקומות מושבם, אם זה באירופה, בגרמניה וכן הלאה, ופה היום נכתבת ההיסטוריה, כולל היסטוריה רוויזיוניסטית וכל טוב, אותם ויכוחים.
לא רק שסקרנת, הנה אתה מקבל הזמנה לתוכנית נוספת שלא עוסקת
הסיכרון הוא הדבר המעניין.
אז תודה רבה לך, פרופסור יוסי שיין, שנשאר איתנו לעוד שעה, ותודה רבה לעורך המשדר, אז חסון עורכת המשנה, אלכסנדרה לוי, קיר, המפיק אבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י חן עוז, תודה ליגאל שפירה שמלווה אותנו, מבזק ומיד חוזרים לעוד שעה שעוסקת בין היתר במגה פיגועים ב-11 בספטמר.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שיטה חדשה שמאפשרת אחסון מידע דיגיטלי על גבי מולקולת DNA פותחה על ידי חוקרים מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי הרצליה, מה שיאפשר שמירה של מידע דיגיטלי עצום בנפח קטן מאוד. אז האם בקרוב נוכל לאחסן את כל המידע שמור באתר יוטיוב, למשל בנפח של כפית, זו דוגמה שמופיעה בפרסומים הללו, מיד נגלה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום 11 בספטמבר מציינים ברחבי העולם 18 שנה למתקפת הטרור הגדולה והקטלנית ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית, פיגועי 11 בספטמבר, זה קרה ב-2001, סדרה של פיגועים שגרמו בין היתר לקריסת מגדלי התאומים ששכנו במרכז הסחר העולמי בניו יורק. המתקפה נעשתה באמצעות חטיפה של 4 מטוסי נוסעים, ריסוק 2 מטוסים לתוך מגדלי התאומים שבסופו של דבר קרסו, ריסוק מטוס לתוך בניין הפנטגון שבווירג'יניה, המטוס הרביעי התרסק בשדה פתוח בפנסילבניה, 2,977 בני אדם נספו בהתקפות האלה של ארגון הטרור אל-קאידה. ואיתי באולפן פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, וגם מחבר רב המחר המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות, ואיתו אנחנו מדברים על הפיגוע הזה ואיך הוא שינה את אמריקה, ואנחנו עוסקים בעוד עניינים. העורך שלנו הוא רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע טכני חן עוז, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישום החדש של כאן וגם בספוטיפיי, ואנחנו חוזרים לאסון התאומים או פיגוע התאומים. הנה כמה קולות שנשמע מאותם רגעים מבעיתים.
It's 8:52 here in New York. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that.
Right. Oh my god. Another plane has just hit another building. Flew right into the middle of it. Explosion. My god, it's right in the middle of the building.
כן, גם אני זוכר את הדיווחים מאותם רגעים, השדרנים המבולבלים שלא ידעו מה בדיוק קורה, חשבו שזה איזשהו מטוס שאיבד את הדרך, כן, נכון?
עד המטוס השני, לא הבינו מה קורה, כן, לא קשור.
ואז פשוט בהינו שעות, ואפילו צפינו באמת במגדלים ש... מעשנים לתוך הסקייליין, לקו הרקיע של מנהטן, ובסופו של דבר קורסים זה אחר זה.
אין ספק שהטראומה הזאת, המראות האלה שנחקקו בזיכרון כולנו, הם היו נוראים בצורה בלתי רגילה. חשבו שממש זה סוף העולם. מנהטן נראתה כסוף העולם, קריסה מוחלטת של בניינים, בני עשרות קומות, הבניינים הגבוהים ביותר במנהטן, שסימלו את העוצמה האמריקאית של ניו יורק, ובו בזמן המטוסים מתרסקים לתוך הפנטגון, המבצר של הביטחון הלאומי האמריקאי. והיה חשש כמובן, כמו שציינת מקודם, שהמטוס השלישי שכמובן התרסק בפנסילבניה, כיוונו אותו הרי לריסוקו של בניין הקונגרס, תחשוב על הדבר הזה, הסמל של הדמוקרטיה האמריקאית. כל הדבר הזה מתחולל במספר, בשעתיים בתוך הדבר הזה מתחולל, ואמריקה מתעוררת באותו בוקר, או כמה פעם שנייה, כי זה קרה בשעה שכבר כולם היו בבית הספר, לכאוס, לזוועה נוראית. אני זוכר, נקרא ומתחיל, שמתחילים להבין את גודל הדבר הזה, וכמובן סגרו את כל המוסדות וקראו להורים לבוא לאסוף את ילדיהם מבית הספר. אני זוכר את הנסיעה שלי בוושינגטון עצמה, להביא את ילדיי מבית הספר. אני זוכר עוד איך השערות סמרו ואיזה שקט היה בכל המצב, כי כולם לא ידעו איזה מלחמה אנחנו הולכים אליה. מה קרה? אפילו נשיא ארצות הברית שהיה באותו זמן בביקור במקום אחר, לקחו אותו והסתירו אותו ושמו אותו בבונקר על מנת, כי לא ידעו אם יותקף הבית הלבן. זאת אומרת, אנחנו היינו בנקודה שהיא יוצאת דופן בהיסטוריה של ארצות הברית. זו הפעם הראשונה שארצות הברית הותקפה גופה בצורה כזאת. פרל הרבר היה כמובן במקומות רחוקים מהמרכז האמריקאי, למרות האסון שקרה לארצות הברית באותה מתקפה, עם כניסתה של אמריקה למלחמת העולם השנייה. אבל כאן זו הייתה מתקפה שאין כדוגמתה בכלל בהיסטוריה האמריקאית, או בהיסטוריה של המערב, הייתי אומר, במובן הזה, על סמלי השלטון, על סמלי החברה.
זהו, שזה העניין באמת. הסמלים גם הותקפו, מלבד כמובן אלפי...
על כל ההישג הפנומנלי של אמריקה בהיסטוריה, שנתפס כאינו רוצים להחזיר את אמריקה למקומות אחרים לגמרי, אותו איום שלא ידעו מאיפה הוא בא, מי מתקיף, מה מתקיף, לקח זמן. ולכן הטראומה הזאת היא טראומה שחקוקה.
וגם בין היתר, גם מה רצו להשיג בכך?
רצו להשיג בכך.
מוות והרס?
מוות והרס מול אויב, שפתאום כמעט, הייתי אומר, כמעט פתאום האמריקאים הכירו אותו. אותו אויב שמוכן למות על מנת שהסיביליזציה האמריקאית תמות. אבל הרטוריקה הזאת, מוות לאמריקה, הרי התחילה עוד עם עלייתו של חומני. מוות לאמריקה, השטן הגדול וישראל השטן הקטן.
כן, אבל מי היה מאמין שהדברים האלה יקרמו אור וגידים?
אבל הרטוריקה הזאת שהייתה בכל מיני מקומות במזרח התיכון, ופתאום היא הגיעה הביתה. אמריקה הייתה מבודדת במובן הזה. היא הייתה באי מסוים. מי יכול בכלל להגיע לאמריקה? היא הייתי אומר, חסינה בפני התקפות כאלה. תמיד הייתה חסינה. ולכן הנה, אנחנו רואים שפתאום היא נפגעת, והיא נפגעת בצורה כל כך מהירה, על ידי מספר 19 חוטפים כאלה, כפי שאמרתי, שבאים ומתאבדים לתוך המגדלים, או לתוך הפנטגון, והנזק של 19 אנשים, מסוגלים לעשות לכל האימפריה הזאת, זעזע אדמות הסיפין את כל המערכת הזאת, וחייב אותה לחשיבה מחדש. עד היום יש רבים שטוענים, היא לא מבינה את החשיבה הזאת, היא עדיין לא התרגלה לחשיבה הזאת, למרות שהשתנו כל הכללים, כל הנושא של ביטחון לאומי, כל הנושא של מה שנקרא Homeland Security, הביטחון הפנימי, כל ההגדרת הזהות, כל הדברים האלה, ועד היום הדבר הזה נותן תוצאותיו בוויכוחים הפנימיים, ובו בזמן אנחנו רואים שהשכחה היא גם כן חלק מתוך העניין.
מה זה אומר?
שאנשים היום אומרים, כבר מהר מאוד אמרו, זה לא מלחמת ציוויליזציות, וזה אירוע מבודד, היו כאלה שאמרו. אל תיקח, זה לא צריך לעצב את התודעה האמריקאית לשנים רבות. היו אפילו שהרחיקו לכת, הייתי אומר, בקיצוניות שבקיצוניות, שדיברו על זה שהגיע לנו כמעט. אנחנו התרבות שקפתה את עצמה במקומות אחרים, במקומות האוריינטליזם האמריקאי, זה שהמערב, והנה זה חזר לנו כבומרנג. היו גם משוגעים כאלה, ואני אפילו כולל באקדמיה, והיו כל מיני סיפורים על כמה האסלאם הוא אפילו, אתה יודע, דמוקרטי לחלוטין. והיה בלבול קונספטואלי, כי אמריקה לא הכירה. אני זוכר, ואני אומר לך את זה, כמי שהיה מעורב בוושינגטון בכל מיני דברים, שכולל בסוכנות הביון האמריקאית, שלא ידעו מי זה אנשים. אני נקראתי עצמי, לא נזכיר פה, לדיונים בכל מיני דברים ששאלו אותי שאלות, כמי שכתב על תפוצות ביחסים הבינלאומיים. מי זה אנשים האלה? אני כתבתי ב-95 כבר ספר על הערבים האמריקאים, וכתבתי על הפיגועים שהיו אז, אתה זוכר, כי היה ניסיון לפגע במגדל התאומים כבר ב-93 על ידי השייח העיוור. אתה זוכר? שניסו לפוצץ את...
נכון, בחנייה,
בדיוק.
לא קרה יותר מדי, נכון?
וגם במנהרות הכניסה לוושינגטון, אתה יודע, בטאנלס.
אוקיי.
ואני כתבתי אז על הערבים האמריקאים, פרסמתי את זה ב-95, פרסמתי מונוגרף על הערבים האמריקאים, שחקרתי אז במסגרת המחקרים שלי, ושקראו לי לשאול, אנשים לא שמו לב, אז אמרו, אוקיי, אפיזודה, שכחו אותה, לא רצו לזכור את הנזק הגדול שיכול לקרות, כי הוא לא קרה. אז עד שאתה לא חוטף כמו שחטפת, כנראה לא רצית להתעורר ולראות את הסכנות, ולכן כל המודיעין האמריקאי וכל הוויכוחים הגדולים בין ה-CIA ל-FBI, כל זה התפוצץ בפרצופם של האמריקאים, בוועדות על ועדות שונות לראות איך כשלנו גם, איך כשלנו לראות מודיעינית, אחרי שאנחנו משקיעים אין סוף מיליארדים בדבר הזה, והדבר הפשוט הזה של סכיני חיתוך טפטים מגיע לנו וחוטפים מטוסים, וזה שינה את כל אורחות ההתנהלות.
ויש תשובות לשאלות המצוינות האלה? איך זה קרה שארגוני ביון, מודיעין, כל
זה
אלה?
זה כאשר אתה נע. אם ואתה זוכר את נושאת המטוסים קובר, שנכנסה בה גם, אני חושב שזה היה ב-98, אם אני לא זוכר, אני רוצה לטעות, אבל אצל קלינטון עוד, במפרץ פה, נכנסה בה ספינה קטנה ופגעה בשישה או עשרה מלאכים, ועשתה בחור, גם כן פיגוע רצחני כזה של suicide bombing, כי זה suicide היה. אמריקאים גם כן לא התייחסו לזה עדיין בצורה הזה, ושלחו כמה טילי טומהוק שם לאיזה מקום רחוק אצל קלינטון. העניין הוא שאתה נע עם נושא נושאת מטוסים ענקית כזאת, אמריקה כנושאת מטוסים ענקית, למול כאלה שנמצאים לך שם בהרים באפגניסטן, או מתחבים לך בכל מיני מנהרות כאלה, או מערות בסעודיה או במקומות אחרים במדבר, זה נראה לך הזוי שיהיה להם את היכולת לפגוע בליבה של האימפריה הזאת. זה נראה לך הזוי, זה נראה לך בלתי סביר בעליל. כי הרי, אבל לכן זה לא כמו שאנחנו עם פיל בחנות חרסינה במובן הזה שהוא מזעזע את הכל, אלא אמריקה היא עסק ענק, הוא נע בכבדות, הוא לא יודע להילחם, לקח לו זמן ליצור גם מבחינת הביטחון הלאומי את כל הכוחות המיוחדים האמריקאים. גם בתחילת הדרך תחשוב, הפלישה לעיראק, שאמריקה הגיבה לחפש אחרי הטרוריסטים, אז היא הגיבה בפלישה לעיראק. היא קודם כל הגיבה בפלישה לאפגניסטן, ואחר כך בפלישה לאיראק. הפלישות האלה של מאות אלפי חיילים, באו לנקות את הטרור. בהתחלה חיפשו מי זה הטרור הזה. מי זה?
לא ממש ידעו מה זה הדבר הזה.
לא ידעו. אז בתחילה זיהו את סדאם חוסיין כאויב הגדול, כי שם זה מבצר הטרור. אחר כך אמרו, ושלחו את הצבא, והיה ביקורת קצומה, תחשוב, על מה שנקרא הנאו-קונסרבטיבים. למה? כי אמרו, אם נשנה את המשטרים שם למשטרים דמוקרטיים, שינוי עצום, אז כבר לא יהיה טרור כזה. ושבאו, שהייתה הפלישה לעיראק, אם אתה זוכר, אז חשבו שהולכים לקעקע ולמגר את הנשק הגרעיני שהיה צריך להיות לכאורה מצוי בעיראק, ושלא מצאו אותו, ואלפי חיילים אמריקאים מצאו את מותם בהתנגשויות כאלה, ולא ידעו נגד מי ללחמים בכלל, לא ידעו נגד מי. אז פתאום הבינו שהמכונה הזאת האמריקאית היא מכונה שהיא למעשה עם הוצאות כספיות אדירות, שהיא לא יודעת איך היא פועלת. עד כדי כך שהדבר הזה הוביל, יש שטוענים, למשבר הכלכלי ב-2008, לקריסת הבורסות, שהדבר הזה הוא זה שהביא למפלה הכלכלית האמריקאית. כי אמריקה הפנתה את כל המשאבים מהעולם הגלובלי לעולם הביטחוני, בלי לדעת לאן היא הולכת, יצרה דפיציט עצום, והביאה, זאת אומרת, היה לזה מה שאנחנו קוראים השפעות סביבתיות רחבות על כל המערכת הבינלאומית ועל כל המערכת האמריקאית.
עכשיו ברשותך, אתה חיברת את הספר, את רב המחר המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות. בוא נדבר רגע על הנקודה היהודית וגם אולי קצת הישראלית של האסון הזה. יש אספקטים יהודיים?
אין ספק שהתפיסה לגבי ישראל ואמריקה, על הברית הזאת בין ישראל לאמריקה, תזכור. שאחרי שהתחוללו פיגועי ה-11 בספטמבר, אמריקאים ניסו לבדוק מאיכן הגיעה העוינות העצומה הזאת של האסלאם לאמריקה. חלק מהם טען, הטענה, לא משנה שהיא הייתה טענה שקרית, הייתה שזה בגלל השנאה של אמריקה, בגלל החברות שלה עם ישראל.
זאת אומרת שהיו אמריקאים שאמרו זה בגלל היהודים או בגלל הישראלים.
זה שאמריקה היא חברה של ישראל וזה, והיא לא שמה לב למה שקורה עם הפלסטינים בכן המחמנה. עד כדי כך, אם אתה זוכר, עד כדי כך, היו הדברים, שגם הנשיא בוש בתחילת הדרך, בנאום המפורסם שלו, נאום קנטקי, שזר את הפתרון לבעיה הטרור ובעיה העיראקית, עם בעיית הפלסטינית. ניסו להעלות זה כבעיה. ושרון אמר, we will not be צ'כוסלובקיה, אנחנו לא נהיה צ'כוסלובקיה. לא ימכרו, אריאל שרון אמר, אנחנו לא ימכרו אותנו. לקח זמן לממשלו של בוש להבין שהבעיה הפלסטינית היא לא הבעיה, ואולי שהיא כן הבעיה, אבל היא בעיה הפוכה שהיא מראה עם אמריקה, והיא לא בגלל שישראל איננה פותרת אותה. בעקבות הקרין אי, אתה זוכר שממשל בוש שינה את המדיניות שלו, ונכנס ליותר להלימה עם אריאל שרון, ואחר כך כמובן עם ראש הממשלה אולמרט. אבל בתחילת הדרך, כאשר אמריקה פלשו לעיראק, רבים גם טענו שהפלישה לעיראק נועדה על מנת להיות למען ישראל, ונכתבו אז טילי טילים של ספרים, כולל ספר על הלובי היהודי, שהלובי היהודי דחף אותנו לעיראק בכלל, מה גם שהייתה תפיסת עולם של נאות קונסרבטיבים שנקרא אז, שמחולליה או האנשים המרכזיים בה היו יהודים, כמו פרל וולפוביץ ואחרים, שהם היו אנשי המבצעים בממשל האמריקאי בפנטגון, אבל גם הוגי מדינה שאמרו, הנאו קונסרבטיבים, זה הכל היה למען ישראל. לי קרה מקרה, אני מספר לך, זה מקרה מדהים,
כן.
שבאחד הלילות בוושינגטון, הלכתי בלילה גשום, אני זוכר, זה היה ב-2001, שניגש אליי ראש ה-NSA לשעבר, ביל אודם, גנרל ביל אודם, ופתאום תפסתי מה לי, יוסי, it's all about you, the Jews, זה הכל בגללכם היהודים, אני הייתי בהלם. שאלתי אותו, אתה וואו. אנטישמי או לא אכלת ארוחת ערב? הוא הלך. הוא מת אחר כך, לא בגלל זה, אבל אני אומר, זה הדהים אותי, עד כמה במרכז העצבים האמריקאי, היו שחשבו שהיהודים הם אלה שהובילו את אמריקה לעיראק, הם אלה שאפילו היו קונספירציות, אל תשכח, שהיו קונספירציות איסלאמיסטיות ואחרות, שאמרו שהיהודים לא באו לעבודה באותו יום.
נכון, אז בוא נדבר לרגע באמת על הקונספירציות, כל מה שקשור לאירועים בקנה מידה כזה, זה משהו שתמיד מלווה בשלל קונספירציות.
זה מלווה בקונספירציות, והקונספירציות, והיהודים, תמיד שיש קונספירציה, היהודים זה דבר טוב עם קונספירציה. אנחנו גם מדברים על אותה, על ספטמבר 2001, באותו זמן, ממש בסמוך, הייתה גם הוועידה בדרבן, בדרום אפריקה, הוציאה מכל העולם רק את ישראל כמדינה שפוגעת בזכויות אדם וכן הלאה. העוינות הייתה אז עצומה, קרחו את אלה שראו במאבק הזה, וניסו לתת לו לגיטימציה אפילו, בתוך עולם. גם הרי האירופאים, אם אתה זוכר, בתחילת הדרך שהתנגדו לפלישה לעיראק, כוחות פרוגסימיים באירופה וכן הלאה, שהפלישה האמריקאית לעיראק, הפגנות עצומות באירופה, שהיו עם השלטים שתלו את 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 הפרצופים של שרון ושל בוש כאויבים של המערב, היו גם כוחות כאלה, ככה שהעולם עבר טלטלה עצומה עד אשר איכשהו הדברים התבהרו. ומתי הם התבהרו? ברמה הכי יותר גבוהה, הרי כאשר המזרח התיכון עצמו קרס, ללא שום קשר לשאלה הפלסטינית, קרס בעקבות בעקבות מה שקרה באביב הערבי, שזה פאזה מאוחרת יותר, תחשוב, כמעט 10 שנים אחר כך. ואז הבינו שהבעיות בנשים, לסונים, מהטבח הגדול במזרח התיכון, עלייתו של דאש, מה שקוראים באנגלית ISIS, והאידיאולוגיה הקיצונית הזאת, לאן היא חלחלה, שפתאום אל-קאידה נראו אולי תמימים יחסית למטורפים החדשים שקמו, אז הבינו את החולאים העצומים יותר של המזרח התיכון, ועד היום הנושא הזה הוא לא ברור ונהיר לאנשים, למרות שכמובן השתנו הרבה, הרבה מהמערכות האלה השתנו.
זה חוסר ידע, הכרת המציאות, או גם קצת תמימות?
זה הכל ביחד, זה חוסר ידע, הכרת המציאות, תמימות, אי הבנה, בסטייט דיפארטמנט וב-CIA, התחילו, אנשים התחילו ללמוד ערבית, התחילו להגיד, אולי אנחנו לא מכירים אותם. אני בא מאוניברסיטת ג'ורג'טאון, גם שבה לימדתי 20 שנה, והתחילו, השפה הערבית הייתה הדבר המרכזי, פתאום התחילו ללמד עמיק, משם הולכים לשירות החוץ האמריקאי, וכולם הבינו, אולי אנחנו איננו מספיק אקספרטס, וגם היו מספר תיאורטיקנים, כולל תיאורטיקנים לכאורה, שסיפרו סיפורים. אתה יודע, היה חוקר אחד שהייתי ביחד, שאני היה לי איתו ויכוחים אדירים, בשם ג'ון אספוזיטו. אני קראתי לו אקספוזיטו באיזה שלב, שקבע שהאסלאם הקיצוני הוא דמוקרטי והוא ליברלי, ומחר כל מיני סיפורים בוושינגטון, כי אנשים לא הכירו את הדבר הזה. חשבו שאולי, אתה יודע, האמריקאים מאוד רגישים גם למה שהם קוראים לדעה קדומה, לבייס. ועכשיו אנחנו רואים את זה גם עם הנשיא, טראמפ, כאשר הוא אמר איסור על הגירה של מוסלמים וכן הלאה בעקבות מה שקורה. אז יש בליל שלם של נושאים שנקרחו אחד בשני, שלא תמיד אפשר לקשור אותם, לצרף את הנקודות האלה. בו בזמן יש גם עייפות חומר, כאשר הוויכוח הוא על טרור, והוא לא מכה כל יום, ואתה חי חיים נורמליים, ופתאום אין לך, אתה לא זוכר, ואתה יודע, ופתאום יש לך איזה אחד שנקרא שו בומר. מה זה שו בומר? זה אחד שעלה לטיסה ורצה לפוצץ את הסרוכים שלו, וכמעט פוצץ מטוס, אבל לא הצליח. אז הזיכרון הקולקטיבי לא קשה לשמר אותו כזיכרון של טראומה, כזה כמו שאתה אומר באמריקה, ולכן החיים מתקדמים. אז אמנם הלכו לעולמם 3,000 איש בפיגועים האלה, ועוד 10,000 אחרים נפגעו כמה שנקרא כנפגעים נוספים מסביב, אבל ארצות הברית פעלה גם, היא שינתה את כל המערכת שלה, כל הפעולות שלה. לפני 11 בספטמבר, היה דיון בוושינגטון, אני זוכר, בדפנס יוניברסיטי, קראו לי לדון בכל ההתקפות הישראליות, מה שאנחנו קוראים targeted killing, או מטרות, איך אנחנו קוראים לזה?
חיסול ממוקד.
חיסול ממוקד. וגינו את ישראל בחיסול ממוקד, והזמינו אותי לדיון הזה. על החיסול הממוקד הישראלי, כמה זה לא זה. והדיון נערך פתאום אחרי 11 בספטמבר. אז שהגעתי לדיון, אמריקה כבר מה זה חיסול ממוקד, אנחנו מפציצים באלפי טונות של פצצות שם בתור בורה. הדיון בכלל השתנה. הדיון הפך להיות לגמרי, המושגים השתנו, אנשים לא הבינו, ועדיין חלקם היו לכודים במסוג של שנות ה-90, של הגלובליזציה, של ריבוי התרבויות, חלקם עברו למסוג אחר, והיום אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי, שגם הוא משתנה לנגד עינינו, שלא חשבו כולם שאנחנו נמצאים בעולם שלא ישתנה. אנחנו רואים את הוויכוח האמריקאי בין טראמפ מצד אחד לבין הפרוגרסיבי מצד שני, שני עולמות שיכולים להחליף אחד את השני במהירות, כפי שטראמפ החליף את אובמה.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו עוסקים עכשיו במידע או באחסון מידע דיגיטלי, הרבה מאוד ממנו. שיטה חדשה שמאפשרת אחסון מידע דיגיטלי על גבי מולקולות DNA, פותחה על ידי חוקרים מהטכניון ומהמרכז הבינתחומי הרצליה, מה שיאפשר לשמור מידע דיגיטלי עצום בנפח קטן מאוד. במחקר שפורסם בכתב העת Nature Biotechnology, הדגימה קבוצת החוקרים כיצד אפשר לאחסן מידע ששוקל יותר מ-10 פטאבייט, ואני מקווה שאני מבטא את זה נכון, כי עדיין לא התחלנו, אנחנו עוד תקועים בג'יגה כמובן, או בטרה, אבל פטאבייט זה נשמע המון, אני משער שאם השיחה הזאת תשמע בעוד כמה שנים, אז זה ישמע בערך כמו קילובייט. שהם מיליון ג'יגה בייט, אחד פטה בייט. את כל הדבר הזה אפשר לשמור על גבי גרם אחד של DNA, תוך כדי ייעול משמעותי של תהליך כתיבת המידע. אז האם אנחנו בקרוב נוכל לאחסן את כל המידע שמור, למשל, באתר יוטיוב, בנפח של כפית? שלום לחוקר בפקולטה למדעי המחשב בטכניון, ומבית הספר אפי הרזי למדעי המחשב, המרכז הבינתחומי הרצליה, פרופסור זוהר יכיני. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, מה זה אומר לשמור? שמעתי בעבר שאפשר אולי יהיה בעתיד לשמור מידע על גבי DNA. זה קורה?
קודם כל זה קורה כמו שפרסמנו במאמר הזה וגם אחרים עשו לפנינו, אבל בוא באמת נבין מה זה אומר לשמור מידע ב-DNA.
אוקיי.
ולצורך זה אולי בוא נחשוב שנייה על מה זה אומר בכלל לשמור מידע או לשמור נתונים. ובואו נחשוב שנייה על קטע מוזיקה שאנחנו רוצים לשמור אותו, לשמר אותו, אנחנו רוצים לקחת צלילים ולשמר אותם כדי שנוכל לשמוע אותם איפשהו בעתיד, אנחנו רוצים להפוך אותם למשהו שנוכל ליהנות ממנו בעתיד, או להשתמש בו בעתיד.
אוקיי, אתה בעצם מסביר לנו איך עבדה השיטה הזו עד למחקר הזה שלכם, בבקשה.
אני רוצה לדבר על מה זה בכלל לשמור מידע.
שאלה מצוינת, אוקיי.
כן, ואם תחשוב על זה רגע, בעבר זה לא היה אפשרי. אם בטהובן ניגן יצירה באיפשהו בתחילת המאה ה-19 באיזשהו אולם בווינה, אם לא היית שם, עבוד לך, גמרנו, אתה את הצלילים האלה כבר לא תשמע יותר. אז העניין הזה של לשמר את הנתונים לעתיד לא היה קיים. הטכנולוגיות שאפשרו לעשות את זה, למשל בקונטקסט של מוזיקה, אז אני לא יודע כמה אחורה ללכת, אבל לצורך העניין בוא נלך אחורה לתקליטים.
אני מוכרח להגיד שאם אני מבין את השיטה הדיגיטלית, תקליטים אני מבין עוד הרבה פחות, אבל אני אשמח שתסביר לנו, אני אשמח.
לא, אני לא אסביר תקליטים, אבל אני רק, אני מניח שכולם מכירים תקליטים, היו חתיכות פלסטיק כאלה, שאיכשהו הצלחנו לקחת את הצלילים, ולשמר אותם על חתיכת הפלסטיק הזאת, ואנחנו יכולים אחר כך להשתמש בחתיכת הפלסטיק.
תמיד מדובר באיזושהי שיטה לקודד את המידע הזה, במקרה הזה זה ממש היה משהו אנלוגי לדעתי.
נכון, את הצלילים, עצמם,
כן,
את הצלילים עצמם לקודד.
כן.
מצוין. אז אחרי התקליטים באו הקסטות לצורך העניין, ושוב, הקסטות הם אמצעי אחר לקודד את אותם נתונים.
נכון, עדיין אנחנו מדברים על נתונים, אבל לא דיגיטליים על גבי קלטות, ככל שאני יודע.
נכון, נכון. והיום, אם אנחנו רוצים לשמור מוזיקה היום, אנחנו משתמשים, כמו שאתה אומר, בקידוד, בשמירה של המוזיקה על מדיה דיגיטלית, שמה שדורש לפני ההפיכה למדיה דיגיטלית, קידוד של המוזיקה, במקרה הזה זה קידוד בינארי. זהו,
זהו, אתה מסביר לנו בעצם את השיטה הדיגיטלית או הספרתית, הכוונה היא בדרך כלל, לפחות כך אני למדתי, למין מערכת של 0 ו-1, נכון?
בדיוק, אז מערכת
בינארי.
של 0 ו-1,
כן, שתי אפשרויות.
כל הנתונים... הנתונים יכולים להיות מוזיקה, יכולים להיות סרט, יכולים להיות תמונה, יכולים להיות מסמך, יכולים להיות, לא יודע, כל דבר שעולה על דעתכם, אקסל, הנתונים האלה, הם, אנחנו הופכים אותם לסדרה מאוד ארוכה של אפסים ואחדים. אוקיי? אז יש לנו את המידע שאנחנו מקודדים אותו, ויש לנו את האמצעי שבו אנחנו מקודדים את המידע.
אז הנה, אני רק אחזור על עיקרי הדברים. אנחנו בעצם לוקחים כל דבר, אלמנטים ויזואליים, למשל תמונה, או אפילו קובץ קול, בסופו של דבר ממירים אותם לאיזשהו רצף של 0 ו-1, ואז צריך לשמור את העניין הזה.
נכון, בדיוק. אז איך שומרים את העניין הזה, את הרצפים של 0 ו-1 עם היום? אז אנחנו שומרים את זה בהארד דיסק, או אנחנו שומרים את זה בדיסק און קי, או אנחנו שומרים את זה על המחשב, שזה דרך אחרת להגיד הארד דיסק, או אנחנו שומרים את זה בקלאוד, שזה גם דרך אחרת להגיד הארד דיסק. זה הכל אמצעים חשמליים לצורך העניין, או מגנטיים, שמאפשרים לשמור את הסדרה הזאת של הרצפים של 0-1, בצורה שנוכל, כלומר, גם אנחנו מקודדים אותם, את המידע לתוך זה, אנחנו שומרים, ואחר כך בצד השני, מתישהו בעתיד, אנחנו קוראים את זה. אוקיי, אז יש לנו את המידע ואת האמצעי לשמור אותו.
אוקיי.
אחסון מידע ב-DNA, אנחנו, זה אותו מידע בדיוק, אבל האמצעי לשמור את המידע הזה הוא DNA. מה הכוונה DNA? DNA, הכוונה במקרה הזה, מולקולות סינתטיות של DNA.
לא, אין הכוונה למולקולת DNA שלי.
נכון, שלך.
אוקיי, שמה זה, אז רגע, אז בוא אסבר לנו, מדובר במולקולה של מה, של חומצות גרעי חלבון, כל המרכיבי ה-DNA שאנחנו מכירים מה-DNA האנושי, למשל, של חיות. ספר לנו מה זה אומר DNA מלאכותי או סינתטי?
אז כן, אז אני אסביר. אז חלבון זה משהו אחר. DNA, קודם כל DNA הוא סט ההוראות של תאים, איך הם צריכים לפעול. כן, כל תא מקבל את ה-DNA שלו, כמעט כל הדברים מהחיים בטבע יש להם DNA, יש וירוסים שהם וירוסים של RNA, אבל זה באמת איזוטרי. אז יצורים בטבע, תאים שהם תאים חיים, יש להם DNA, וה-DNA הזה הוא מכיל סט של הוראות. עכשיו, זה התפקיד הפונקציונלי של DNA. אוקיי, זה גם ה-DNA שלי ושלך, בכל אחד מהתאים שלנו, הוא מורה לתא איך לפעול, אוקיי. בגדול. זה שוב, זה התפקיד הפונקציונלי שלו.
שוב, DNA גם הוא בטבע מכיל מידע, נכון? במקרה הזה מידע ליצירת חלבונים.
בדיוק, כן. יפה מאוד. אז DNA בעצם הדרך אחרת להגיד את התפקיד הפונקציונלי שלו, זה מולקולה שמכילה מידע, זה בדיוק תפקידה בטבע.
כן.
להכיל מידע ולהעביר אותו מדור לדור וכן הלאה. זה להכיל מידע, זה התפקיד של מולקולת DNA.
אבל האם אפשר באמת לייצר DNA מלאכותי שיכיל על גביו מידע שנרצה להעמיס?
אז תכף נגיע לזה, אבל לפני זה שנייה אחת, תן לי רק
בבקשה.
לגעת זה התפקיד הפונקציונלי של DNA. עכשיו אני רוצה להסתכל על ה-DNA מזווית קצת אחרת, מהזווית המבנית. אז הבנו מה הפונקציה של DNA, אז לצורך העניין, הפונקציה של ספר זה לשמר את האינפורמציה שכתובה בספר הזה ושאני אוכל לקרוא אותו, זה הפונקציה שלו. מה המבנה שלו? המבנה שלו זה דפים ואותיות וכריכה וכן הלאה, כן? זה המבנה של הספר.
כן.
מה המבנה של DNA? המבנה של DNA הוא בדיוק, או שהוא מאוד דומה למבנה של אותה סדרת אפסים ואחדים שהשתמשנו בה לשמור את המוזיקה לפני כמה דקות. במובן הבא, ה-DNA זה מחרוזת ארוכה כמולקולה, כישות כימית. הוא מחרוזת ארוכה שמורכבת מארבע אבני בניין. ארבע אבני הבניין האלה נקראים בסיסים ומסומנים באותיות A, C, G ו-T. יש ארבעה בסיסים כאלה, לכולם יש אותם, בדיוק את אותם ארבעה בסיסים. לתפוז, לצמח הזה שיש פה...
ולנו.
לנו, ברור, לנו אני אגיע בסוף, תדע, לכלבים, לחתולים, כולם, לציפורים, יש להם, ולנו, לכולנו יש DNA שמורכב מאותן ארבע אבני בסיס, או ארבע אותיות, כמו... שכל מוזיקה שאני אכתוב היא מורכבת מהתווים שאני אקודד אותה דיגיטלית, כמו שעשינו קודם, היא תהיה בסופו של דבר מורכבת מהתווים 0 ו-1.
כן.
המוזיקה תהיה שונה. כן,
כן, אותיות הבסיס אין אותו דבר, אוקיי.
אין אותו דבר. ומה שעושה את ההבדל בין יצור אחד ליצור אחר, לצורך העניין, או כן, מה שעושה את ההבדל בין תא אחד לתא אחר, זה הסדרה הספציפית של אותן אבני בסיס שמרכיבה את ה-DNA של היצור הזה. כלומר, הצמח פה יש לו סדרת אותיות אחרת מאשר סדרת האותיות שלי, וגם סדרת האותיות שלי היא שונה מסדרת האותיות שלך. וסדרת האותיות שלי או שלך ושונה מסדרת האותיות של המאזינים. כל אחד מאיתנו יש לנו סדרת אותיות אחרת. זאת אינפורמציה אחרת שיש לנו.
אוקיי.
אוקיי, כמו שמוזיקה אחרת היא בסדרות 0-1 אחרות. אוקיי, אז עכשיו מה זה אחסון מידע ב-DNA? איך מתבצע אחסון מידע?
כן, זו שאלת השאלות.
יפה מאוד. אז כבר היינו, כבר עשינו את הצעד של לקחת את הצלילים האלה מהאוויר ולהעביר אותם לסדרה ארוכה של 0-1 וכן הלאה.
נכון.
עכשיו גם היינו בצעד שאמרנו ה-DNA, בעצם אני יכול להתייחס אליו כמולקולה שמורכבת מארבע אבני בסיס, ולכן אני אתייחס למולקולה DNA בתור סדרת האותיות שמייצגת אותה. סדרת האותיות הזאת היא A, C, C, G, T, A, A, C, G, T וכן הלאה. אוקיי?
Okay?
Okay. אז יש לי ארבעה סימנים, צריך לזכור שאני עובד איתם. עכשיו מה שאני אעשה, אני אעשה את זה באקסל כרגע, רגע, אוקיי? Okay? אני אקח את הסדרה של אפסים אחדים, ואני אעבור עליה לאט לאט, כל זוג, אני אסתכל, אני אראה מהו בסדרה הבינארית. אם הוא 0-0, אני אכתוב לי A בשורה למטה.
אז יש כאן אמרה באמת של הצופן הבינארי לקידוד של האותיות של ה-DNA, אוקיי.
יפה מאוד, העברתי מצופן ביטה.
תגיד, איך זה קורה פיזית? זאת אומרת, איך אפשר להטביע או לשנות, אם בקלטות בעבר היה איזשהו ראש מגנטי או צורב בדיסקים, איך זה קורה פיזית?
אוקיי, אז זה השלב הבא. אחרי שכתבתי איזה סדרה אני רוצה, עכשיו אני צריך לייצר בפועל את המולקולות האלה. הייצור בפועל של המולקולות האלה מתבצע בתהליך שנקרא סינתזה. יש תהליך שהפיתוח שלו התחיל איפשהו בשנות ה-80, שמאפשר לנו בעיקרון לייצר כל מולקולת DNA שאנחנו רוצים. אני כותב את הסדרה, שולח את זה... היום יש חברות מסחריות, אבל בעבר הייתי הולך למעבדה ומסנטז את הסדרה הזאת.
מה זה אומר שאני בסופו של דבר אוכל לעשות? זאת אומרת, אני אסתובב עם איזשהו אתגן שיחיל מולקולות של DNA וממש אני אוכל לשמור עליו ממש כמו אחסן נייד או דיסק און קי?
אז רגע, אז אז קודם כל הבנו מה זה לאחסן מידע ב-DNA, אוקיי? וזה ניתן לעשות על ידי הסינתזה הזאת, ובצד השני גם צריך לקרוא את זה, כן? אני שומר מידע לא בשביל שהוא יישאר שם, אלא אני גם רוצה לקרוא אותו. גם לזה יש תהליך שנקרא ריצוף של DNA, שבו אנחנו לוקחים אוסף מולקולות DNA, ואני יכול להגיד לך מה סדרת הסדרות, סדרות, הסימנים שאני רואה בין המולקולות שנמצאות בדגימה שקיבלתי.
אני רק ברשותך אצור את השיחה, אני מוכרח להבין, המולקולה הסינתטית הזו היא באמת DNA, או שזה משהו שהוא מלאכותי שבניתם בצורה של DNA?
הוא באמת ובתמים DNA. ברמה הכימית כן? DNA, DNA.
Okay,
אבל
וואו.
הוא לא DNA חי, במובן כן. שהוא אין לו, הוא לא גר בתא, הוא לא גורם לייצור חלבונים.
והוא יציב?
אמרת, לא...
זאת אומרת, זה משהו שהוא יציב? אפשר לשמור עליו באמת הוא... מידע?
יפה, אז אוקיי, מה היתרונות של אחסון מידע ב-DNA? זה יתרון אחד, אמרת כבר בפתיחה בפתיח, זה שהנפח האחסון הוא מדהים. זה... סדרי גודל יותר גדולים של צפיפות ש-DNA מאפשר לנו לשמור מידע מאשר כל המדיה הדיגיטלית שאנחנו יכולים, המגנטית, סליחה, כל המדיה המגנטית שאנחנו יכולים לחלום עליה. מה שאמרת, כלומר את כל, אם אני רוצה היום להסתכל, כי אם הייתי מחסן את כל מה שיש ביוטיוב במקום אחד, הייתי צריך בניין קטן בשביל לעשות את זה. ואת כל זה אני יכול לעשות בנפח פחות או יותר של כפית. אוקיי, זה הצפיפות הזאת של 10 פטאבייט לגרם. פטאבייט, אגב, כמו שאמרת נכון, זה מיליון גיגאבייט.
כן, אני משער שזה יהיה חלק מהחיים של כולנו ממש בקרוב. אגב, יש חסרונות לשיטה הזו?
כן, רגע, אבל בואו נגמור קודם עם היתרונות אולי. אז אחד היתרונות זה באמת הצפיפות, השני זה השרידות של זה, זה הרבה יותר עמיד מאשר המדיה המגנטית. המדיה המגנטית היא לא עמידה בשני מובנים, אחד יכולים לקרוא לדברים פיזיים, כמובן, הקסטה תתכופף, או כל מיני דברים מהסוג הזה, ושתיים, או ההרדיסק יימחק, או אסונות כאלה, ושתיים, לא בהכרח תהיה לנו את השיטה לקרוא מדיה מגנטית, למשל, אם אתה חושב על תקליט, כמו שהתחלנו היום, אצלכם באולפן אולי איך לקרוא את התקליט הזה, אבל אצלי במשרד אין איך לקרוא את התקליט הזה.
לדעתי כאן אי אפשר, אבל בבית שלי אפשר באופן מוזר, אבל זה כי אנחנו חוזרים ברטרו כזה לעידן הויניל. לדעתי, באמת הפיתוח הזה, הוא יצריך באמת אולי עוד המשך שיחה, ואנחנו נאלצים לעצור ברשותך את השיחה הזו, אבל למדנו באמצעותך שיש תקווה, זאת אומרת, זה משהו שהוא עשוי לקרות.
עשוי לקרות בהחלט, ואנחנו אפילו נראה שימושים של זה, ושימושים של זה גם בתחומים, אני כן אגיד שאחד החסרונות הגדולים זה שזה יקר, וזה לוקח הרבה זמן לכתוב ולקרוא כרגע.
אבל ברבות הימים נוכל...
ברבות הימים, אני מקווה שבעזרת, באמצעות עבודות כמו העבודה שאנחנו עשינו, אנחנו נשפר את הטכנולוגיה, ונגיע למצב שזה יהיה שימושי, או שוב, החסרונות כרגע זה מאוד מאוד יקר, וזה לוקח הרבה יותר זמן לקרוא ולכתוב מאשר אנחנו מוכנים לקבל במובן זה שאנחנו רוצים.
כך טכנולוגיות חדשות
בקצה האצבעות
מתחילות. תודה רבה לך פרופסור זוהר יכיני, תודה לך.
תודה לכם, יום טוב, ביי.
ואנחנו חוזרים ל-11 בספטמבר, נשמע שוב כמה קולות מאותן שעות.
What happened just a few moments ago at the Trade Center? Watch the building just collapsed. That is extraordinary. The South Tower, the World Trade Center, has collapsed. All airports across the country, every airport in the United States has been shut down.
זה היה מתוך דיווחי CNN, שומעים בקולו של מי שמשדר שהוא לא מאמין שהוא מדבר על הדברים האלה. באולפן נמצא איתנו פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ואיתו אנחנו עוסקים בשאלה איך הפיגוע הזה שינה את אמריקה. בוא נדבר על האידיאולוגיה העתידית של ארצות הברית, שקשורה מן הסתם למה שהיה ב-2001.
קודם כל אנחנו יודעים שבעקבות הפיגוע ה-11 בספטמבר, אמריקה נכנסה הייתי אומר, לחשיבה מחדש על האידיאולוגיה הבינלאומית. כמו שציינו מקודם, אם היינו בשנות ה-90 בעידן סוף המלחמה הקרה וקריסת התפיסה של מאבק בין גושי לכניסה שיש אמריקה היא האימפריה היחידה, ואנחנו נמצאים בעולם גלובלי, עולם שבו יש יותר חיבורים, הרי אחרי 11 בספטמבר אמריקה נכנסה למאבק בטרור וניסיון באמת להבין האם אנחנו יכולים לקדם את אותם ערכים גלובליים אחרי הדמוקרטיזציה והליברליזציה, או האם אנחנו נמצאים במאבק ציוויליזציות כמו שאמרנו. האם אנחנו צריכים להיכנס למשל לרעיון שהגבולות אינם צריכים עוד להיות פתוחים כפי שחשבו שחשבנו בשנות ה-90, אלא צריכים לחזק את מושג הריבונות. מושג הריבונות והמדינה, ולא לעסוק בשלטון הפנימי, אלא לשלוט בתוך מה שקורה בבית. ולכן אמריקה היום...
חוזרים גם למושגים כמו לאומיות.
המושג הלאומיות עלתה ובגדול, מה שאנחנו קוראים. אנחנו רואים דברים שנתפסו, שעולם טרנס-לאומי, והכל טרנס-לאומי, פתאום אנחנו רואים שאנחנו מחזקים את מושגי הלאומיות. הדמוקרטיה עצמה, מושג הדמוקרטיה או הדמוקרטיה הליברלית, עומד בירידה מאז 2008. אנחנו רואים בכל המדדים שהליברליזם עצמו סופג, כי הוא אולי הקצין במובן זה שהיינו בעידן של ריבוי תרבויות, וחשבנו שהחברות הן חברות היברידיות והכל יכול להיות וכולם.
זהו, שאולי באמת פינטזלנו על כפר גלובלי ונזרוק את הלאומיות ונשליך את הזהות שלנו ונהיה כולנו אנשים גנרים, אנשי העולם הגדול, אבל לא.
א', פינטזנו, וב', מצד שני, אנחנו יודעים שהעולם עדיין אנשים נעים מעבר לגבולות, והמדינות המערביות עדיין קולטות הגירה, אנחנו רואים את משבר ההגירה על גבולה הדרומי של ארצות הברית, עם מה שטראמפ רוצה להקים את ה-war, אז זאת אומרת, הוויכוחים האלה הם לא ויכוחים שהסתיימו עכשיו, הם היו גם בעבר, אבל אין ספק שה-11 בספטמבר נתן להם שינוי דרמטי, כאשר אז כמובן היה הנושא של האסלאם הקיצוני. כרגע נראה שיש ירידה באתו של האסלאם הקיצוני בעקבות הקריסה של דאש, אבל עדיין הנושא הזה הוא נושא שקיים. הכוחות האסלאמיסטים הקיצוניים הם לא כרגע אלה הדומיננטים במזרח התיכון, אלה המדינות היציבות לכאורה, אם זה מצרים, אם זה מה שקורה בירדן, אם זה מה שקורה סעודיה שמתחילה להבין, או כולל ההידברות איתנו, ובו בזמן החששות כל הזמן מאותם כוחות שנמצאים מתחת לפני השטח, ומאותן רצונות להביא כן לפתיחות ולהביא כן לחירויות. אז הוויכוחים האלה הם לא ויכוחים שהסתיימו, אבל אין ספק שה-11 בספטמבר לקח אותם למקומות שונים לחלוטין, לקח את מצובה של אמריקה ביחסים הבינלאומיים למקומות שונים, וקשה באמת, כמו שגם אמרתי מקודם, לראות תמיד התקדמות. אנחנו לא יכולים הרי לראות את ההיסטוריה, מה שקרה אז הוא היום בדיוק באיזה רצף ברור ומובהק, כן. אבל אין ספק שיש השלכות, מה שהאמריקאים קוראים ripple effects, זרקת אבן ואתה רואה את כל הדבר הזה מתחיל לקרום, ואתה לא יודע לאן הוא הולך, לאן הוא יגיע. וזה מה שקרה בעקבות ה-11 בספטמבר, שהייתה טראומה יוצאת דופן בהיסטוריה האמריקאית ובהיסטוריה של המערב, ואנחנו רואים את האפקטים שלה עדיין, הם לא הסתיימו בשום אופן, מדי פעם אנחנו רואים פיגועים כאלה ואחרים, עוד לא ראינו כוחות מתארגנים אולי בגודלה של אל-קאידה, או דיכנו אותם ברמה מסוימת, ארצות הברית הצליחה להגיע אליהם, אבל המאבק הזה הוא לא הסתיים, והוא מאבק מתמשך, שיש לו אלמנטים שונים בתוך המערכת, גם בגלל התקשורת וגם בגלל הרשתות. אנחנו יודעים כל הגיוס דרך הרשתות של כוחות אפלים שכאלה, פיגועים שכאלה, המון המון דברים שלא לא הכל אפשר לקרוך אותם באותה שיחה שאנחנו עושים כרגע, אבל באמת צריך לזכור היום שאנחנו נמצאים 18 שנה מאז אותו אירוע. זה נראה אולי הרבה זמן לחלק מאיתנו, אבל זה ממש אתמול זה היה, וזה פשוט אירוע מכונן ביחסים הבינלאומיים.
לפחות לפי הדברים שלך, אפשר לגמרי להבין את בחירתו של טראמפ, או היותו
שעומד. תראה, אני תמיד אומר שהנושא הזה של בחירות, הוא גם כן, יש בו אלמנט של מקריות מסוימת. זה שטראמפ נבחר, בנובמבר 2016,
זה אולי נכון, אבל זה קצת מוזר לחשוב,
אבל על חודם של קולות יכל גם לא להיבחר, בוא נאמר. אז היינו קוראים איפס, היינו אומרים שההיסטוריה נראית אחרת.
באמת אנחנו מדברים על
אבל אין ספק שהכוחות האלה שמניעים גם את החשיבה של טראמפ, גם את החשיבה של בולטון, שהיום טראמפ סילק אותו, זה, אבל גם את החשיבה של אנשים שרואים באיומים המזרחי תוכניים, לרבות האיום האיראני, האיום הקיצוני האיראני, ששם הרי התחילה כל שם התחיל כל הרעיון של הפצת האסלאם הקיצוני, עם עלייתו של חומני בפברואר, ב-1 בפברואר 1979, שהוא חוזר. אותו רעיון שהאסלאם הקיצוני הוא האלטרנטיבה האידיאולוגית, ובאמת חשבו שהנה יש לנו התיאולוגיה הזאת, מדינת אסלאמיסטית, ניסו לשים אותה בכל המזרח התיכון, בצורה אפילו יותר מטורפת מהמקרה האיראני. כרגע היא לא זו ששולטת בחיפה, המאבק בין נשים לסונים תפס תאוצה אדירה בשנים האחרונות, ואנחנו רואים את זה כרגע במזרח התיכון, במאזן הכוח המזרח תיכוני, אבל אין ספק שהכוחות האלה הם כוחות שנמצאים בשטח בצורה מאוד רצינית.
עכשיו, בוא נדבר, ננצל את הדקות האחרונות ונדבר על היחסים באמת בין ארצות הברית לבין ישראל והשפעתם השפעת היחסים על מהאירוע עצמו, זאת אומרת, הייתה התקרבות ברמה, ברמת התפיסות הביטחוניות, ברמת ה...
הייתה התקרבות, קודם כל, ברמת התפיסות הביטחוניות, כי שיתופי הפעולה המודיעיניים ושיתופי הפעולה במלחמה בטרור היו באמת, קרבו בין שתי המדינות בצורה עוד מעבר למה שהם היו קרובים בשנות ה-90. בשנות ה-90 המערכת הייתה לכיוון של שלום במזרח התיכון, וחשבו איך הדברים האלה, למרות שאנחנו יודעים שהדברים האלה לא קרו בקמפ דיוויד, ונפילתו של אהוד ברק הייתה והאינתיפאדה השנייה וכן הלאה, שהייתה בסמוך לכך, תזכור, זה אירועים שמתחוללים כמעט בסמוך אחד לשני.
זאת אומרת, האמריקאים איכשהו ראו את הכל כחלק מאיזשהו טרור כללי?
לא ראו בהתחלה ככה, בהתחלה חשבו שאנחנו זזים לכיוון של פתרון המזרח התיכון. אותו דבר, אתה יודע, למרות שאנחנו ראינו פה הרי פיגועי טרור כאן, אבל לא שמו לב להם, הם היו לוקלים. פיגועי הטרור בשנות ה-90, פיגועי הטרור כבר ב-96, בפורים ב-96, אתה יודע, אחרי רצח רבין, שאמרו שפגעו בפרס, אז אם אתה זוכר לפני בחירות, הפיגועי הטרור שהיו באזור שלנו, אבל כולם אמרו, אוקיי, זה ייגמר, זה לא יהיה, זה לא הדבר. ולכן חשבו שזה פיגועי טרור שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אין ספק שהם יודעים שהטרור הגלובלי אין לו קשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה נותק. מבינים שיש כוחות אפלים הנוספים, וזה שינוי דרמטי בחשיבה. שהטרור העולמי הוא לא תלוי בטרור הפלסטיני. הטרור הפלסטיני שהיה בעקבות ב-68, אחר כך ב-72, שאנחנו זוכרים את גל הטרור, כולל מהפיגועים במינכן, כולל אחר כך כמובן חטיפות המטוסים, כולל הטרור באנטבה, כולל מה שקרה בעקבות מלחמת לבנון השנייה, כל אותם גלי טרור עם כל מיני קבוצות טרור, מחזבאללה וכמובן חמאס וכן, נתפסו אז כמשהו שמשפיע על כל העולם, והיום מבינים שההשפעות האלה אולי היו ראשוניות, אבל ההשפעות האחרות הן הרבה יותר גדולות בתוך המאבקים הפנימיים בתוך העולם המוסלמי, שהוא היה העולם הזה שהביא לאותם גלי טרור שהגיעו אליו. הפיגועים הגדולים בעיראק בסיכומו של דבר, שהיו פיגועים שפגעו בתוך העולם הערבי עצמו, בכל המקומות בעולם הערבי, במצרים וכן הלאה וכן הלאה. ככה שאנחנו נמצאים שנתקו ברמה מסוימת את הטרור העולמי מהסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה אין ספק שזה קרה. השאלה היא כמובן מבחינה אידיאולוגית לאן אנחנו הולכים. איך הדבר הזה קורה? האם המזרח התיכון שאנחנו פה נמצאים בו, במקום שלנו, כמה הוא משפיע על היחסים הבינלאומיים? טראמפ הוא פאזה מסוימת, הוא פאזה מרתקת בתרבות האמריקאית, בתפיסת העולם, אבל עוד פעם, אנחנו צריכים לזכור שגם טראמפ, בשנה הבאה היו בחירות באמריקה, אף אחד לא יודע מה יהיה בבחירות, וגם אם טראמפ יבחר לעוד 4 שנים, גם הוא, כפי שאנחנו רואים, משנה דעתו, זה לא איזה שיש תפיסה, וגם לו יש אתגרים שונים, האתגר הסיני, האתגר הרוסי, המיקוד בטרור, ובטרור, בוא נגיד, ובאיראן, כמחולל טרור אזורית, זה לא הדבר המרכזי שיתפוס את הממשל האמריקאי, לדעתי, בשנים הבאות, למרות שזה נושא חשוב, אבל הדבר הזה, יש לו יכולת לעלות ולרדת בתפיסת העולם, לפי החיים הממשיים עצמם, וזה לא נתפס כרגע כדבר המרכזי בהיסטוריה האמריקאית.
כמי שחי בארצות הברית שנים, ועדיין חווה את התרבות הזאת, איך הם מציינים, למשל, יום כזה? 18 שנה לאחר האירוע הזה.
א', מציינים בטקסים רשמיים, גם במקומות הפיגוע, בכל המקומות יהיו טקסים הבוקר לציין, גם יש להם, מנסים לעלות לדיון ציבורי את הנושאים האלה לגבי החברה האמריקאית, לאן היא הולכת, החברה האמריקאית שהיא משוסעת, בצורה בלתי רגילה בין הדמוקרטים לבין טראמפ בכלל, מה תופסים מהאיום. הדיון האמריקאי, אם אתה מסתכל על אמריקאים פרוגרסיביים בשמאל, רואים בטראמפ אויב יותר גדול מהאסלאם הקיצוני, שזה טירוף מוחלט גם כן. הם רואים בו את האיום על אמריקה, לא בכלל בכוחות האחרים. הם רואים את...
זה יכול להיות.
יכול להיות בגלל שהוויכוחים הפנימיים, כמו שאמרתי לך, אינם מתמשכים, אין כל יום פיגועי טרור באמריקה, אז הזיכרון הציבורי, הזיכרון הקולקטיבי, הוא כזה שאתה יודע, יש שחוו את זה, ואלה שאיבדו את יקיריהם, וכמובן ניו יורק וכן הלאה, אבל מנתיים עברו 18 שנה, הבורסות חזרו לרמה של 8,000 נקודות, הנאסדק והדאו ג'ונס, במקום של 27,000 ראינו היום, וזה, אז הוא אוקיי, אנחנו חזרנו איכשהו, אמריקה יש לה יכולת של שיקום, יש לה יכולת של שכחה. זאת אומרת, הדברים האלה, 18 שנה זה המון זמן ברמת, זה כמעט דור שלם שלא ידע את האירוע הזה, והוא מסתכל על זה כבר כאיזה במבט היסטורי. הדברים האלה קורים מהר מאוד, ולכן צריך לזכור שלא כל מה שאנחנו רואים ביום אחד למחרת אנחנו נשמור עליו כדבר מעצב, אלא השתלטו על השיח, והשיח התקשורתי ושיח הטוויטינג ושיח הפייסבוקים, הוא משתלט בכלל בסוגיות אחרות לגמרי מאותו טרור שאנחנו לא חווים אותו יום עם האמריקאים, למרות שכפי שאמרנו, החיפושים בשדות התעופה, הביטחון, עושה ביטחון, הוא מדי פעם מוצץ לו, אבל האמריקאי שתשאל אותו מה יותר מאיים, היריות בבתי הספר על ידי משוגעים, הבעייתיות בתוך אמריקה התרבותית בין השמאל לבין הימין, יגידו לך הרבה יותר מאשר הסוגיה האסלאמית, הם לא יודעים, הם לא יעסקו בה.
זה מדהים. טוב, אנחנו מודים לך על שעתיים מרתקות, פרופסור יוסי שיין, ראש בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב, ומחבר רב המחר המאה הישראלית והישראליזציה של היהדות. תודה מעומק הלב שהגעת לכאן.
תודה לכם שרחתם אותי.
תודה רבה, תודה רבה לעורך רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק אבי שמאי, לביצוע הטכני חן עוז. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. מבזק ומיד גואל פינטו באולפן שלו בתל אביב. לכם יום נעים ושקט, ואנחנו מחר נסכם את השבוע. להתראות.